כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
ביום חמישי בלילה, חללית בראשית התרסקה על הירח. בגובה של כ-10 קילומטרים במהירות 500 קמ"ש, המנוע הראשי של החללית שהיה אמור להאט אותה, הפסיק לפעול, וכשהוא חזר לפעול, היה מאוחר מדי.
חלקם מנועים לא עובדים, רגע בואו נשמע.
בהחלט ייתכן שהחללית עבדה לנו, אנחנו בוחנים צוות הבקרה.
עבד הקשר עם החללית, כרגע עופר דורון, מנהל מפעל חלל בתעשייה האווירית, אמר החללית עבדה לנו, זה עדיין לא אומר שהיא
התרסקה, אומר שעבד הקשר. לפי כל הסימונים, צערי הרב, אנחנו כנראה בינתיים לא נהיה מדינה ערבינית בעולם, אבל אנחנו כל מקרה הגענו להישג אדיר.
החישוב פשוט, כי
היינו מאוד קרובים לירח.
אבל למרות ההתרסקות, הפרויקט השיג את המטרה העיקרית שלו, אפקט בראשית. אלפי בני נוער, ילדים וילדות, מבוגרים בישראל, הבינו שאם לומדים אפשר להגיע הכי רחוק שאפשר, והפילנטרופ מוריס קהן כבר הכריז על יציאה לדרך של בראשית 2.
לאור התמיכה הרבה שקיבלתי מכל העולם על הפרויקט הזה, אני החלטתי להוביל פרויקט קדש בראשית 2. המשימה שאנחנו התחלנו, אני מקווה שאנחנו נשלים. זה המטרה שלי. והמסר שלי שלנוער, אם בהתחלה זה לא הולך, צריך לקום מחדש ולשלים אותה. וזה מה שאני עושה. וזה מה שאני רציתי למסור לכם הערב. תודה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארץ, והיום כל הניתוחים, כל ההסברים וכל הפרשנויות למה שקרה ביום חמישי בלילה בירח. מדוע החללית שלנו התרסקה ולא נחתה כפי שתוכנן? והאם הפרויקט, למרות ההתרסקות הפיזית, הצליח? אנחנו כבר התבשרנו שהפילנטרופ מוריס קהן כבר הכריז על יציאה לדרך של בראשית 2. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה איתי באולפן 2, ליאב רוטנברג, בקר, משימה בפרויקט בראשית מעמותת SpaceIL, בוקר טוב, ועדי ניניו גרינברג, מומחית לחלל, לחקר החלל ולוויינות וחוקרת במעבדה לחקר שביטים באוניברסיטת תל אביב, ובכלל איתה נדבר על מהפכת החלל החדש, על בראשית ספציפית ובכלל על נשים בחלל ועוד. עוד ענייני חלל, ביום חמישי הטיל פלקון הבי של חברת SpaceX שוגר בפעם הראשונה למשימה מסחרית. הטיל פלקון הבי נחשב לטיל העוצמתי ביותר בעולם, וזה השיגור השני שלו. הוא שוגר מקייפ קנאברל בפלורידה, כשהוא נוסע עליו לוויין תקשורת של החברה הסעודית ארבסט. דקות לאחר ההמראה, שלוש הרקטות, רקטות ההאצה, הבוסטרים של הטיל, נחתו בחזרה בשלום. על פי התכנון, שתיים נחתו באתר השיגור ואחת נחתה בים כמתוכנן, ועכשיו אפשר למחזר אותן. אז מזל טוב לספייס-X. שפר מזלם יותר משלנו, אבל הכל בסדר. האורך שלנו רז חסון, המפיקים עם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD. בואו נעבור לבראשית שלנו. שוב נזכיר, הפילנטרופ מוריס קהן, שאחראי בין היתר על חלק מהמימון של הפרויקט בראשית, הכריז כבר אתמול על יציאתו לדרך של הפרויקט בראשית 2. וכבר הרשתות החברתיות גואשות, מדוע לא לקרוא לזה שמות וכולי וכולי וכולי. אוקיי, שלום לרז חסון, עורך המשדר.
שלום, שלום.
טוב, אתה עם השתלשלות האירועים, ואז נדבר עם מי שהגיע לכאן שוב, גם ליאב רוטנברג מספייס-IL וגם עדי ניניו גרינברג מאוניברסיטת תל אביב. מה קרה שם?
אז זהו, לגבי מה שבאמת קרה שם, הבוקר במפעל מבט חלל ביהוד יקיימו תחקיר מיוחד עם כל אנשי המשימה, כל האנשים שהיו
בחדר הפיקוח.
כן, לא, צריך אותם.
לא, האמת שזה פרויקט עם אנרגיה טובה.
בכל מקרה, הסיבה הרשמית לתקלה שהובילה לשרשרת הכשלים הזו, כנראה תתברר במהלך הבוקר, במהלך היום. אבל כן, תראה, כולנו, גם אתה, גם אני, כמובן, גם שני האורחים שלנו כאן, יחד עם כל עם ישראל, לדעתי אפילו לא מעט אנשים בעולם עקבו ביום חמישי אחר השידור החי של הנחיתה.
לגמרי, והיו אפילו פרגונים ממדינות שנחשבות לעוינות יחסית, היו לא מעט פרגונים. הפרויקט הוא באמת היה חיובי מאוד.
זה היה באמת פרויקט שאי אפשר להתעלם ממנו. אני חושב שגם המיתוג שלו כבאמת פרויקט הרבה יותר פרטי מאשר לאומי במובן הזה, אולי אפשר באמת למדינות או כל מיני גורמים אחרים שלא רוצים להיות מזוהים פוליטית, דווקא להרגיש חופשי וכן לפרגן ולתמוך. אז 48 ימים אחרי שהיא שוגעה לירח עם לא מעט תקוות, החללית בראשית הגיעה לאקורד הסיום של המסע שלה בחמישי האחרון. כמעט עד לרגע האחרון גם היה רושם שהיא תצליח לנחות על הירח ולהפוך את ישראל למדינה הרביעית בעולם שעושה את זה. אבל משהו השתבש, obviously, בגלל זה אנחנו כאן. בשעה 10:09, צוות המשימה שבחדר הבקרה ביצע והתחיל את תמרון הנחיתה, תהליך שצפוי היה להימשך כחצי שעה. במסגרת התמרון הזה החללית משנה את כיוון הטיסה שלה, כלומר שאם עד אותו רגע היא חגה סביב הירח, אז בשלב הזה, כמו שנוסעים ברוורס עם הרכב, היא בעצם מתחילה לרדת לאחור לכיוון פני הירח, ובתהליך הזה המנוע הראשי של החללית משמש כמערכת בלימה שמעטה את מהירות הטיסה שלה.
כי הוא למעשה פועל הפוך.
נכון.
הוא פועל כדי לבלום את הנפילה שלה, כן.
כלומר, אם עד עכשיו הוא באמת דחף אותה והניע אותה קדימה, אז עכשיו יש לו תפקיד משמעותי מאוד בבלימת המהירות והתאוצה האדירה שהיא צברה באורביטים, במסלולים שלה סביב הירח. ועכשיו באמת חשוב לומר שבשלב הזה עדיין היה ניתן לבטל את הנחיתה. אם מישהו בחדר הבקרה היה חושד שמשהו לא נראה טוב, אז היה ניתן לעשות את זה, אבל עד לשעה 10:12 לא מתקבל שום איתות חריג משמעותי, וזה הרגע שבו חללית חוצה את נקודת האל-חזור, ובעצם מתחילה בשלב הנחיתה, שממנו בעצם לא ניתן לבטל את התהליך הזה. ובשלב הראשון, המנוע הראשי של החללית נכנס לפעולה בצורת הקינה, היא מתחילה להיעט. 5 אחר כך, במהירות של 4,800 קילומטרים בשעה, בגובה של 20,000 מטרים מפני הירח, היא מצליחה אפילו לצלם תמונה ראשונה מתהליך הנחיתה, סלפי כזה. התמונה מוצגת על המסך הענק, בחדר הבקרה, בחדר העיתונאים, כל הקהל שם והצופים שהגיעו מוחאים כפיים ובטוחים שעוד רגע זה קורה. אבל אז בשעה 10:20 מתקבלים בחדר הבקרה נתונים סותרים מהחללית.
לפי פייר טיים המנוע הראשי דולק, יש לנו עלייה בלחת המוסד ל-16.5 בר, מעניין.
לפי ריקוויר טוק המנוע הראשי לא
סנסור.
דולק.
סנסור שמבוסס על מערכת לייזר.
תסתכלו על התאוצות, מנוע הראשי כרגע לא דולק.
ייתכן ויש לנו בעיה במנוע הראשי. המצב כרגע נראה לא טוב, אנחנו בלי מנוע ראשי.
מזה הפעלת מנוע ראשי לפי לחצים, מנוע ראשי עובד כרגע לפי לחצים.
איבדנו תקשורת ב-JPL.
אז זהו, ברגע הזה בחדר הבקרה מזהים שהמנוע הראשי של החללית בעצם לא עובד.
אבל אז התקשורת עבדה, נכון?
נכון, כן. נכון. עכשיו, מה שאומר שבראשית בעצם כל הזמן הזה פשוט צנחה, בלי שום אמצעי בלימה לכיוון שטח הירח, ואחרי כמה רגעים צוות המשימה באמת מצליח להתחיל את המערכת, להתגבר על התקלה הזו, אבל זה קורה במרחק של פחות מ-10 קילומטרים, פחות או יותר, מפני הירח. זה כנראה כבר היה מאוחר מדי בשבילה. בשלב הזה גם הקשר, כמו שאמרת, עם החללית נותק, אבל אז כבר היה די ברור שבראשית הגיע לירח, לא ממש כמו שחשבנו.
יש לנו חשש שאנחנו לא נחתנו בצורה הכי טובה. לפי כל הסימנים, קצרי הרף, אנחנו כנראה בינתיים לא נהיה מדינה רביעית בעולם, אבל אנחנו בכל מקרה הגענו להישג אדיר. היינו מאוד קרובים לירח, ואנחנו
אנחנו
גם על הירח, אבל לא כנראה בצורה כמו שרצינו, ואנחנו ננסה להבין מה קרה.
אז זהו, היה שם חידוד של יואב לנצמן, שהוא סגן מפקד המשימה, שהוא אומר לו, אנחנו על הירח, לא נחתנו כמו שצריך, אבל אנחנו באמת על הירח.
מה שנקרא, נחיתה שהיא לא רכה.
לא רכה.
כך זה מוגדר.
כן, בלשון המעטה. אני נורא התבאסתי כשהייתי בבית ושמעתי את זה, אבל זה עדיין היה כלום ושום דבר לעומת אולי האדם שבאמת את הדריכות שלו לא היה ניתן להסתיר שם. נשיא עמותת SpaceIL, כמובן המיליארדר והפילנטרופ מוריס קאן, שממן מכיסו את רוב הפרויקט הזה, 40 מיליון דולר מתוך 100 מיליון דולר סך הכל. אבל לצד האכזבה הוא גם היה מסופק מההישגים של הפרויקט, למרות התוצאה הלא אופטימלית כל כך.
Well, we didn't make it, but we definitely tried. And I think that the achievement of getting to where we got is really tremendous. I think we can be proud.
וחשוב שוב להיזכר בעובדה שלדבר באנגלית זה תמיד יותר מרשים.
ברור, זה פתאום נשמע נורא ארמגדון.
בעברית שומעים התרסקנו, זה נו בגשה. אבל באנגלית זה בדיוק זה ארמגדון.
את ההצהרה שלו שהוא מממן עכשיו פרויקט בראשית 2, הוא אמר גם, הוא שחרר את ההצהרה גם בעברית וגם באנגלית. אני למען המאזינים בסוף בחרתי בעברית. אבל אין מה לעשות, באנגלית זה נשמע הרבה יותר...
כי זה נשמע הרליווד, כן, אוקיי.
אז תראה, בשורה התחתונה בראשית לא הצליחה לנחות על הירח, לפחות לא בצורה מבוקרת, כן, אבל אי אפשר באמת להתעלם מכמה הישגים משמעותיים שהיא קבעה בכל הזמן הזה שהיא הייתה שם, כמעט 50 ימים במסע הזה. אז קודם כל, ההישג הראשון הוא שהצלחנו להגיע אל הירח, שזה באמת הישג לא מבוטל, בהתחשב בתקציב הדל של ה... פרויקט הזה, 100 מיליון דולר סך הכל, שזה פחות מעשירית מהתקציב שהושקע במשימות קודמות לירח, וצריך לזכור שהתקציב של הפרויקט הזה הוא באמת אילץ את המהנדסים להפגין יצירתיות ממש יוצא דופן. זה גם האילוץ שהעריך את המסע הזה יותר מהדרוש, והפך אגב את בראשית לעצם הראשון מעשה ידי אדם שעשה את הדרך הארוכה ביותר מכדור הארץ אל הירח. המסלול הזה גם זימן לא מעט סיכונים, לפחות שתי תקלות נרשמו במהלך הזמן הזה.
כי שוב נזכיר שהמסלול לא היה ישיר לכיוון הירח, אלא מעין לולאות כאלה, מעגלים סביב כדור הארץ, ואז לחידה על ידי הירח, ואז שוב מעגלים סביב הירח, עד לנפילה חופשית למעשה באיזשהו
נכון. שלב. נכון, כי בעצם טיסה סטנדרטית לירח, אם יש לך את כל האמצעים, זה משהו שלוקח שלושה ימים כן. בערך, ואתה שם. כאן היו באמת צריכים להפגין יצירתיות, גם לחסוך בדלק, בעיקר לחסוך בדלק וגם מנוע שלא מאפשר את הבעירה הכל כך ממושכת הזו. וכמו שאמרתי, המגבלה הזאת היא גם זימנה לחללית הקטנה לא מעט סיכונים. שתי תקלות נרשמו לאורך הזמן הזה, אחת במערכת עוקבי הכוכבים של החללית, אם אתה זוכר, זה משהו שזוהה ודווח ממש בערב השיגור, כבר אז אמרו שלא צפויה איזושהי השפעה, כן, על תפקוד החללית ברגע האמת, וגם הייתה איזושהי תקלה שהובילה מספר ימים אחרי השיגור, למין איתחול עצמאי של מערכת של מחשב החללית.
יש איזה קטע עם איתחול שמיד נבדוק מה המשמעות של הדבר הזה, והאם החללית עושה את זה על דעת עצמה. אוקיי, מעניין.
אז לפחות זה קרה, וניסו להבין למה זה קרה, בזמנו התגברו על זה, לא הייתה איזושהי משמעות דרמטית על המשך המשימה. ובראשית, בשורה התחתונה, השלימה בהצלחה חמישה תמרונים מורכבים בדרך לירח. המורכב ביותר בוצע לפני 10 ימים בדיוק, כשהצליחה להילחד בכוח המשיכה של הירח, הלונה קפצ'ר, ובעצם התקציב השפיע גם על החומרה של בראשית, כמו שאמרנו, המנוע שלה, למשל, הוא מנוע שלא שימש אף פעם באמת לנחיתה של חללית על הירח. זה בעצם מנוע של לוויינים, יש לו שני מצבים בלבד, קבוי ודולק, אוקיי? מנוע של חללית בדרך כלל, יש אפשרות לבסט את עוצמת המבעירים.
עם איזה דימר טוב?
בדיוק.
פה לא, עקצו אותנו עם מנוע...
כך און אנוף ותסתדר על זה, ותסתדר עם זה. זה הפך את כל הסיפור הזה
ל... אין עוד קומבינה ישראלית שהוביל אותנו להתרסק בירח.
זה הפך את הסיפור הזה להרבה יותר מורכב.
נכון, למרות שבדקות הראשונות באמת הייתה אווירה קשה ואולי טרגית, וילדים שם בחור, ראיתי ילדים וילדות, והכתבת של כאן 11...
אחוזת דרמה?
אחוזת דמעות וכו'. אבל בסופו של דבר, הפרויקט הזה יצר כזה הד חיובי, וכזו התעניינות בעולם המדע, הידע, מתמטיקה, החלל, שאני חושב שזו באמת הצלחה.
אני יכול להסגיר בשיחה שקיימתי עם ליאב פה, שיושב לצידי אתמול...
שמיד ייתן הסברים.
סיכמנו שהיה נחמד לו החללית הייתה נוחתת, אתה יודע, בצורה מבוקרת ועל פי התכנונים על הירח, אבל שההתרסקות אולי עשתה אפילו בז יותר משמעותי גם בעולם, גם סביב הפרויקט הזה, וגם מניעה באמת, הנה, את פרויקט בראשית 2, ועוד מאות ואלפי בני נוער וחבר'ה צעירים ללכת לכיוון הזה, כדי להגשים את החזון הזה בעתיד. אז איך שלא נסתכל על זה, איך שהנחיתה לא התבצעה בסופו של דבר, מדובר בפרויקט מאוד מוצלח.
מאוד מוצלח, נוסיף שנשיא המדינה ראובן רובי ריבלין אמר, יש לפעמים אכזבות, אך הן בטלות, לאור ההישגים שהגענו אליהם גם בלילה הזה, וראש הממשלה בנימין נתניהו אמר, עצם הניסיון זה הישג כביר, בעוד 3 שנים חללית ישראלית תנחת על הירח. הרצל אמר, אם תרצו אין זו אגדה, אתם רציתם והפכתם לאגדה. את זה הוא אמר לפני שהפילנטרופ מוריס קאן כבר הודיע, הוא הודיע יום למחרת, או יומיים למחרת, שאכן בראשית 2 תצא לדרך. ועוד חדשות טובות לאנשי אקספרייז, אותה תחרות של גוגל שבמסגרתה החל הפרויקט הזה. הם הודיעו שספייס-אייל יקבלו $1,000,000 על ההישג המרשים, ועל היותם הגוף הראשון במימון פרטי שחללית שלו הקיפה את הירח, הקיפה את הירח. אז יש בכל זאת גם נקודות חיוביות, וגם כמובן שיחסי ציבור טובים לפרויקט. טוב, בואו נשמע את בקר המשימה בפרויקט. בפרויקט בראשית מעמותת ספייס-אייל, ליאב רוטנברג.
בוקר עם... טוב.
היי, קודם כל, מה התחושות בבוקר? טוב, היום התחושות טובות, לא?
התחושות חיוביות.
זאת אומרת, הודיעו שיש בראשית 2.
כמו שהוא אמר, כן, ויכול להיות שה... אפקט יהיה הרבה יותר חיובי ממה שחשבנו.
מעניין, וזה גם מעניין לראות איך אדם מיליונר או ביליונר, מיליארדר, כמוהו פתאום זוכה לתהילת עולם דווקא בשל משהו פילנטרופי. אני לא יודע ממה הוא עשה את הכסף שלו, אבל זה כיף לשמוע שפתאום כשאתה תורם לאיזה משהו כזה, לנשמה מה שנקרא, אתה פתאום זוכה להד חיובי כל כך.
נכון.
מדהים.
מקסים.
אז אם יש לכם הרבה כסף או מיותר, תשקיעו אותו בדברים טובים. זה אחלה מסר. אז בוא ספר לנו, ליאב רוטנברג, בקר משימה בפרויקט בראשית מעמותת ספייס-אייל, מה קרה עם החללית? למה היא הותחלה? האם ההתחול עצר את המנוע? בוא ספר לנו את הגרסה שלך ממקור ראשון.
אוקיי, אז מנקודת המבט של חדר הבקרה, במהלך הנחיתה, כמו שהוא אמר, אחרי שעברנו את נקודת האל-חזור.
שמה הייתה נקודת האל-חזור?
יש איזשהו קבוע זמן מהרגע שהחללית מפעילה את המנוע שלה לקראת הנחיתה, שהמסלול שלה נכנס בעצם לקרקע הירח.
אוקיי.
אם תחבא אותו באותו רגע, הוא פשוט ימשיך לצנוח לתוך הקרקע.
זאת אומרת, זו כבר נפילה חופשית.
זו כבר נפילה חופשית.
זו כבר נפילה אנכית, כן.
נכון. אז מרגע שעברת את הנקודה הזו, כדאי לך מאוד להפעיל מנוע, כדי לא להתרסק. אחרי שעברנו את הנקודה הזו, מספר דקות אחר כך, מדיד התאוצה שיושב על החללית, הכריז על עצמו כתקול.
כן, בוא ספר לנו על הרכיב הזה, באמת הזכירו את נושא היחידת המדידה האינרציאלית, או איך שלא קוראים בזה שם. מה היה היחידה הזו? זאת אומרת, מה המשמעות שלה?
היחידה הזו מודדת כוחות שפועלים, או תאוצות שפועלות על החללית, ומסייעת למחשב הראשי בעצם לחשב את כל האנרגיות שכרגע החללית...
אוקיי, אני מנסה, רק בואו נזכיר למאזינים שלנו שאינרציה זה התמד, וזו יחידה שכנראה עוזרת לחללית עצמה למקם את עצמה, או להבין איפה היא נמצאת, נכון?
נכון, בתרגום מאוד פשוט זה כוחות, כוחות שפועלים על החללית.
אוקיי.
יש משהו מאוד דומה בפלאפון, שעצם זה שאתה מזיז את הטלפון למעלה או למטה, יש ממנו חיוויים חזרה, מסך נילק, המסך נכבה.
נכון, הוא יודע במרכאות או לא במרכאות.
ממש יחידה על אותו עקרון.
אז התקלה הזו גרמה להתחול, זאת אומרת, לריסטארט של המחשב?
היחידה הזו גרמה לשרשרת של תהליכים, שבסוף, כמנגנון הגנה של המחשב, גרמו לריסט שלו.
תגיד, אבל אין שם איזה מנגנון שדווקא עוקף את זה, כדי שבנקודה הקריטית הזו לא יהיה פתאום התחול. תחשוב שאנחנו נגיד באמצע שידור פה, אם המחשב פתאום יתחיל את עצמו, הלך השידור, אז אין איזה משהו שעוקף את ההגנה הזו בחללית?
ההגנה נמצאת שם מסיבה מסוימת. זו לא הייתה תקלה. התקלה הייתה ברכיב הראשי, ברכיב התאוצה, שגרם למחשב להגיב לתקלה הזו.
אוקיי.
בעקבות הריסות הזה, המנוע הוכרז כלא תקין למספר רגעים, למרות שאחרי כן הוא חזר לפעולה בצורה תקינה וטובה, אבל... לצערנו מאוחר מדי.
מתי הוא חזר לפעול, מעניין? כשהחללית הייתה כבר על סף ריסוק?
הוא חזר לפעול כמה מספר שניות אחרי הריסט הראשון.
אבל זה לא הספיק, כנראה שהמנוע היה צריך לפעול למשך יותר זמן כדי לבלום את ה...
נכון, מוקדם יותר.
מוקדם יותר. טוב, אנחנו, מה הייתה התחושה שם? אתה גם היית חלק מהאנשים שביצעו את התמרונים שלפני רגע. נכון. תכף נדבר על זה, אבל מה הייתה התחושה באמת אצלכם?
התחושה הייתה, הכל קרה מאוד מהר. אז לא הכי חיובית בעולם, אבל הייתה חיובית. כי זכרנו שבסוף הגענו לנקודה הזו, נגד המון המון קשיים והמון המון... בעיות לאורך הדרך שהצלחנו לפתור, לדעתי, בצורה מצוינת, בתקופה מאוד מהירה.
כן, זה גם לא נורא. אפשר לגלות למאזינים ולמאזינות שבטח חקר החלל או שיגור אנשים, ולא רק אנשים, אלא חלליות וכו', זה משהו שהוא תולדה של הרבה ניסיונות והרבה כישלונות, וזה גם נכון לגבי החיים שלו.
נכון. בכלל.
זה לא נורא להיכשל.
אם אנשים יפתחו את הדף בוויקיפדיה שאומר, שמראה את מספר החלליות לכל מדינה שהגיעו לירח, ורואים שם מספר התרסקויות, עד שרואים את ההצלחה הראשונה.
טוב,
אז עשינו עבודה לא רעה, לדעתי.
אגב, לפני הפרויקט, או כשהוא התניע, היו הרבה ביקורות על העיצוב של החללית. פתאום שמעתי בכל מיני תוכניות סאטירה וכולי, שזה לא נראה מספיק טוב. זה נראה כמו איזה ממתק מקומט כזה. אז מה, בראשית 2 זה כבר יעבור לעיצוב של בתי ספר לעיצוב, מעצבים... כל מיני ספוילרים, אורות מהבהבים.
נחיה, נחיה ונראה.
אתה לא מוכן להתחייב פה על עיצוב. אגב, איך הגעת לפרויקט עצמו?
אני, בשלב מאוד מוקדם של הפרויקט, התנדבתי במשך שנתיים, זמן התיכון, זה עוד לפני ששירתתי בצבא אפילו.
אנחנו רק נזכיר למאזינים ולמאזינות, שאנחנו שומעים את קולו של ליאב רוטנברג, בקר משימה בפרויקט בראשית מעמותת ספייס האל, שגם אחראי על חלק מהתמרונים שם. כן, בבקשה.
כן, אז התנדבתי במשך שנתיים בחטיבת ההנדסה בספייס האל, בזמן התיכון. בדקנו באותו זמן את אלגוריתם הנחיתה מאוד, בגרסה מאוד מאוד ראשונית שלו. אחרי כן שירתתי ביחידת הלוויינות, ודבר שתרם לי מאוד לניסיון בתחום, ואחרי שהשתחררתי חזרתי לספייס האל.
עכשיו, קצת יותר ניסיון. בוא ננצל את העובדה שאתה היית אחראי על חלק מהתמרונים, נכון? מה זה אומר להיות אחראי? זאת אומרת, זה אומר לשלוח פקודה, ללחוץ על כפתור, מה זה אומר?
ממש ככה. יש נהלים מאוד מסודרים שצריך לפעול לפיהם, כי אנחנו עוסקים במספרים מאוד מאוד ספציפיים, בנקודות זמן מאוד ספציפיות, שהמנוע צריך לפעול בהם בזוויות מסוימות. אז אנחנו במהלך התמרונים עובדים... מול החללית, משדרים לפקודות, בודקים שהיא מבצעת את מה שצריך ומגיבים בהתאם, דרך אנטנות של חברות מסביב לעולם, גם נאסא וגם חברות התקשורת שלנו.
טוב, אתה מרוצה עם העובדה שבראשית 2 יוצאת לדרך?
מאושר.
מורס כאן הוכיח שהוא לא נשבר. שמע, זה לא היה גימיק חד פעמי. טוב, אז אנחנו, בוא נסכם את הדברים שלך. אנחנו נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו, שאנחנו מארחים כאן באולפן את עדי ניניו גרינברג, מומחית לחקר חלל ולוויינות, וחוקרת במעבדה לחקר שביטים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום.
הנה, עכשיו שומעים שאת כאן, ואני לא סתם אומר שאת כאן. ליאב רוטנברג, בקר משימה בפרויקט בראשית מעמותת Space.il. אז שוב, אני אחזור על הדברים, ואם אני טועה, אתה מוזמן לתקן אותי. ביום חמישי בלילה, במרכז הבקרה ביהוד, כל, מאות אלפי עיניים היו נשואות לעבר הנחיתה המיוחלת. החללית הייתה אמורה לנחות בים הרוגה שבירח, נכון?
נכון מאוד.
מה מאפיין את המקום הזה? זה לא ים באמת, נכון?
לא.
בירח
לא.
יש ים השלווה, ים הרוגה, אבל אין שם ים.
נכון, באמת. זה נקרא ים, משום שבזמן שהמציאו את הטלסקופ ומיפו את הירח, לא בדיוק ידעו איך להפיין את זה, אז ראו שזה איזשהו, באיזשהו צבע אחר, אמרו זה בטח ים.
מעניין, אבל לא תרחו לתקן כמובן את ההבחנה הזו. זה לא ים, חברים, אין מצל ואין קרישים ואין דגלים.
זה לא ים, זה ימת בזלת. על הירח יש רמות וימות. בצד הקרוב יש בעיקר ימות, שזה כנראה שאריות של התפרצויות געשיות ו... תנודות תת-קרקעיות בעבר.
אבל בזלת באיזו תצורה?
מוצקה, קרה, כבר הרבה מאוד שנים לא פעילה. בצד הרחוק, דרך אגב, יש יותר רמות, ואנחנו לא יודעים למה.
הכוונה היא למשהו כמו הרים?
משהו כמו הרים, נכון.
מעניין.
כן.
זאת אומרת, יש מכתשים, יש ימות?
יש מכתשי פגיעה כתוצאה מפגיעות של כל מיני גופים, יש ימות בזלת כתוצאה מאותם תהליכים שאמרתי קודם, ויש גם הרים.
נשמע יחסית, צבאי גיאוגרפי משעמם יחסית לכדור הארץ, לא?
בתור גוף שנתלש מכדור הארץ לפני הרבה מאוד שנים.
את זה, זה את אומרת, גבירתי.
כן? את זה אני אומרת,
רגע, גבירתי. רגע, את אומרת שהירח הוא פשוט נתלש מכאן, זה היה שלנו?
זאת התיאוריה המובילה, שקצת אחרי שמערכת השמש נוצרה, לפני בערך 4.5 מיליארד שנים, גוף בגודל של מאדים התנגש בכדור הארץ, תלש ממנו אוסף של חתיכות שהתחברו ביחד, והתחילו להסתובב סביב כדור הארץ, וזה הירח.
אז למה זה לא הפך להיות טבעות, והיינו כוכב לכת מגניב כמו שבתאי?
בגלל שהייתה מספיק מסה והיא הייתה מספיק קרובה בשביל להתאחד ולהפוך להיות גוף.
אבל אם לא הייתה, היינו נהנים
היינו נהנים
מלוק מדליק, טבעות. כן, אז הנה, בזכותך הבנו שהירח הוא בכלל שלנו. הוא בשר מבשרנו. גם, אגב, הוכיחו את זה כשאנחנו לוקחים אבן מהירח או סלע, זה מזהים משהו שהוא מזכיר מעט את כדור הארץ?
ברור, בתוכנית אפולו, מאפולו 11 וכן הלאה, כל ה-12 אנשים שהיו שם הביאו דגימות של קרקע, בסך הכל 400 קילוגרם של אדמת ירח הגיע לכדור הארץ ונבדקה.
כן, עוד מקרה של גניבת חול.
עוד מקרה של גניבת, כן, חומרים.
רגע, אז הם הביאו את הסלעים וגילו שזה זהה לגמרי?
שזה דומה מאוד, כן. כן, שהרכב הוא מאוד דומה ושזה מתאים לתיאוריה.
אולי זה מתאים לתיאוריות הקונספירציה, שאולי מישהו סתם לקח סלעים מהחצר שלו ואמר, הנה, זה מהירח. בואו, תבדקו.
פחות, פחות.
פחות, אוקיי. אז ביום חמישי זה קרה. החללית התקרבה אל פני הירח בגובה של פחות מ-10 קילומטרים, כך פורסם, כשהחללית במהירות של כ-500 קמ"ש, ככל הנראה תקלה ביחידת המדידה האינרציאלית, מה שמודד את הכוחות שמופעלים על החללית, הובילה להתחולים של המחשב ריסטארט. ההתחולים גרמו למנוע הראשי להפסיק לפעול לזמן קצר, וכשהוא חזר לפעול זה כבר היה מאוחר מדי. כבר אי אפשר היה לבלום את החללית והיא התרסקה. ובכל זאת מדובר בהישג אדיר.
לחלוטין, לחלוטין. עצם זה שהצלחת להגיע לגוף שממי אחר, בנקודת הנחיתה שלך או היעד שלך, אמנם לא במהירות שרצית, אבל...
נכון, כי זו תקלה באמת מאוד נקודתית, אמנם שכביכול השמיטה את הקרקע מתחת לעובדה שחללית נחתה שם, אבל הדרך לשם, התמרונים, החישובים של כל הלולאות האלה, כי המסלול לא היה טריוויאלי, נכון?
לא, לא.
זה בעצם, החללית הזאת היא קצת שוגרה כמעין לוויין שהולך ומתרחק מכאן, נכון? עד שהופך להיות לוויין של הירח.
נכון, נכון מאוד.
עכשיו, מה הטריק הזה? זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? היו עוד חלליות שכך נשלחו אל הירח?
לא לירח, אבל לגופים אחרים כן. כן. אבל לירח עצמו, האסטרונאוטים שהגיעו אז בשנות ה-60,
כן.
נשלחו בטיל מאוד גדול, בדרך אחת, באנרגיה מאוד מאוד גבוהה, והתקרבו לירח במהירות עצומה. וכשהם הגיעו לירח, הם עשו מה שאנחנו עשינו, והפעילו את המנוע לכיוון ההפוך, לכיוון התנועה, ובעצם העטו.
כדי לבלום את הנחיתה.
זה צורך המון 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 דלק, וזה מה שרצינו לחסוך מהחללית.
אגב, נשאר להם דלק לשוב לכאן? כי זה גם לא טריוויאלי.
כן,
כן. כן, וואו.
הם השילו חלק מהציוד שהיה להם במהלך המשימה, דבר שהקל להם את הציוד שהם היו צריכים להחזיר חזרה. אבל... הם הצליחו בסוף.
אבל הם הגיעו לשם במסלול ישיר, נכון? 3 ימים בערך?
נכון.
3 וקצת ימים הגיעו לשם.
כשאין לך מגבלה של אנשים שצריך לספק להם אוכל וחמצן ולדאוג נכון. להם מקרינה, אז יותר פשוט יחסית.
כן. והצלחת. אז האווירה היא בספייס האל, ודאי לאור ההכרזה של הפילנטרופ מוריס קאן, היא, אני משער שבסופו של דבר חיובית. הפרויקט הזה כן הצליח... לייצר בז, וזה מה שרציתם
נכון,
ברגע.
נכון.
רציתם למשוך תשומת לב, ולגרום לבני נוער, לילדים, לילדות, בין היתר גם ללמוד מדעים. בוא נגיד את האמת.
נכון מאוד.
מה אכפת לנו?
גם בישראל.
ברור, עדיף.
וגם בעולם, וגם מאוד עוזר להניע כאן את התעשייה.
עכשיו, ברשתות החברתיות התפרסמו תגובות, בין היתר גם ממדינות עוינות, חלק ממדינות ערב, שהן מפרגנות דווקא. אני אומנם ראיתי טוקבקים... לכאן ולכאן, אבל ככל הנראה התגובות הן חיוביות, לא? הפרויקט עצמו הוא...
אדיר.
כן.
אנחנו מקבלים חזרה הודעות וברכות מכל רחבי העולם, מסגן נשיא ארצות הברית ומאסטרונאוטים מאפולו, מאותה תקופה, והתגובות פשוט מדהימות. מדהימות.
טוב, אז בסופו של דבר, זה לא טרגי כמו שחשבנו שזה ביום חמישי. וזו התחושה. מכאן אתה הולך לאן? זהו, להתחיל לעצב את החללית החדשה, את בראשית 2?
נחיה ונראה.
ויקראו לה בראשית 2? לדעתי מוריס קאן כבר התחייב.
הציעו לו את בראשית ב', הוא נשמע די סגור על בראשית 2.
בראשית 2, לא ב', תנכי מדי. לא. כי זה אז באמת שמות וכו'. אוקיי. טוב, מעניין. מעניין מאוד. בראשית 2, כאילו, מטריקס רילודד. טוב, אז הבנו מה קרה ביום חמישי, וזה באמת לא נורא כל כך, כפי שהרגיש לנו בהתחלה. אפשר לעודד גם את כתבת המדע של תאגיד השידור הישראלי, שיר הדס נקר, הכל בסדר, הכל בסדר, ניסינו, לא הצלחנו, בפעם הבאה נצליח. בואו נשמע שיר ונמשיך לדבר על ענייני חלל, וגם נדבר על השיגור המרתק של אילון מאסק מיד. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי אורחים נכבדים בקר המשימה בפרויקט בראשית מעמותת ספייס אייל, ליאב רוטנברג, ועדי ניניו גרינברג, מומחית לחקר החלל ולוויינות וחוקרת במעבדה לחקר שביטים באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים כמובן על פרויקט בראשית, מתברר לנו אתמול שזה היה פרויקט בראשית אחת, כי הפילנטרופ מוריס קהן כבר הכריז על יציאתו לדרך של הפרויקט בראשית 2. אנחנו חוזרים ליום חמישי בלילה, מרכז הבקרה ביהוד, אפשר לומר מאות אלפים, ממתינים בדריכות לקראת הנחיתה בביטחה בים הרוגה, שבירח הבנו שלא מדובר בים באמת. חללית מתקרבת אל פני הירח בגובה של פחות מ-10 קילומטרים, כשהיא במהירות של כ-500 קמ"ש. תקלה, ככל הנראה ביחידת המדידה האינרציאלית או במד התאוצה, הדבר הזה מוביל לשני התחולים של המחשב, ריסטארט, וההתחולים גרמו למנוע הראשי להפסיק לפעול לזמן קצר. המנוע היה קריטי בנקודה הזו, כי הוא היה אמור דווקא לבלום את הנפילה של החללית, וכשהוא חזר לפעול זה היה מאוחר מדי והיא התרסקה. הנה הקולות כפי שהם שודרו בכאן 11 אצלנו.
חלקם מנועים לא עובדים, רגע בואו נשמע.
זו שירה הדס נקר.
שהחללית עבדה לנו, אנחנו בוחנים צוות הבקרה.
עבד הקשר עם החללית, כרגע עופר דורון, מנהל מפעל חלל בתעשייה האווירית, אמר החללית עבדה לנו, זה עדיין לא אומר שהיא
התרסקה, אומר שעבד הקשר. לפי כל הסימנים, לצערי הרב, אנחנו כנראה בינתיים לא נהיה מדינה ערבית בעולם, אבל אנחנו כל מקרה הגענו להישג אדיר.
החישוב פשוט, כי
היינו מאוד קרובים לירח,
אנחנו
גם על הירח, אבל לא כנראה בצורה כמו שרצינו, ואנחנו נבדוק כל פעם וננסה להבין מה קרה.
אנחנו על הירח. זה קולו של מהנדס חלל שגם מדבר איתנו מדי פעם, יואב לנצמן.
הציטוט הזה אדיר, לדעתי. אדיר.
כן, נכון. כי בסופו של דבר הוא צודק, נכון, גם במהירות ובהתרסקות. כפי שאמרנו, הפרויקט הוא פרויקט שהוא לא במימון המדינה, נכון? הפרויקט הוא במימון פרטי, עמותת SpaceIL והפילנטרופ מוריס קאן, שתרם, אני משער שעוד גורמים תרמו לעניין הזה, אבל מהר מאוד כמובן קברניטי המדינה הביאו עניין בפרויקט, והבינו שהוא גם מצטלם טוב, וזה לגיטימי. אז הם הגיעו לשם, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לשם פיזית, נכון?
נכון, נכון.
אל חדר הבקרה.
גם לשיגור וגם לנחיתה.
כן, והוא אמר שעצם הניסיון זה הישג כביר, בעוד 3 שנים חללית ישראלית תנחת על הירח. הרצל אמר, אם תרצו אין זו אגדה, אתם רציתם והפכתם לאגדה. מה שהוא לא יודע זה שבאמת יום וחצי לאחר מכן, הפילנטרופ מוריס קאן, מי שמימן את חלק מהפרויקט, כבר אמר שאנחנו יוצאים לדרך עם בראשית 2, שום דבר לא ישבור אותנו. אני אוהב את הרוח יאללה, יש כסף, חברים, תתחילו לעבוד. צודק. נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין אמר, יש לפעמים אכזבות, אך הן בטלות לאור ההישגים שהגענו אליהם גם בלילה הזה. וכפי שאמרנו, גם אנשי תחרות גוגל אקס פרייז הודיעו שהם בכל זאת ישלמו $1,000,000, למרות שכביכול הפרויקט הזה כבר יצא מהתחרות. ואף אחד לא זכה לדעתי בתחרות של גוגל, ובכל לא. זאת הם ישלמו $1,000,000. אנחנו נמצאים כאן באולפן שוב עם עדי ניניו גרינברג מאוניברסיטת תל אביב, ועם ליאב רוטנברג מספייס אייל. היו תקלות במהלך הטיסה, נכון? זה לא קורה חלק. מה קרה?
אחת התקלות שהיו לנו, למשל, זה התחולים של המחשב, שאני משער ששמעתם עליהם. התחולים נבעו בעקבות מעבר של החללית בחגורות ונלן. זה חגורות מגנטיות שמקיפות את כדור הארץ, ש...
נראה שעדין איניו גרינברג מכירה את החגורות האלה.
כן, אתה מתאר את זה, אבל מצוין. חגורות טעונות במטענים חשמליים.
זו חגורה שמה יש בה?
זה השדה המגנטי של כדור הארץ.
כן.
זה שמגן עלינו מאותה קרינה.
כן. של השמש?
של השמש, פשוט מרחיק אותה מפני השטח של כדור הארץ לגובה של כמה אלפי קילומטרים.
אוקיי.
זה ריכוז אדיר של קרינה ושל פוטונים.
וואו.
כשהמחשב של החללית עובר שם פיזית במקום הזה, הפוטונים האלה פוגעים בו בעצם, באלקטרונים שניהם בפנים.
כמו מין פולס כזה, אלקטרומגנטי כזה, שיכול לפגוע בהם. מעניין, אז מה עושים?
אז לחלליות, ולכל בערך דבר שטס בחלל, יש מנגנוני הגנה. בדיוק נגד פגיעות.
ואיתחול זה אחד מהמנגנונים?
איתחול זה אחד מהמנגנונים האלה. יש גם כל מיני אלגוריתמים שעוברים על הביטים בפנים, ומוודאים ששום דבר שם לא השתנה. אז... אחד המנגנונים האלה זה איתחול של המערכת.
איזה מחשב יש בחללית כזו? זאת אומרת, איזה סוג של מחשב?
אז זה מחשב, הוא לא הכי חזק בעולם, אבל הוא מאוד 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 אמין. מאוד אמין.
שמע, כי לא אתה בא למכור לנו איזה מחשב שהוא לא הכי טוב, אבל יחזיק לנו לאורך זמן.
הוא עושה את העבודה עד עכשיו.
לא, לא, מעולה. אז אתה אומר שאת יכולה, עדין, איניו גרינברג, אין צורך להרים יד. דברי, בבקשה.
אני רוצה להגיד משהו, ליאב, התייחס לעובדה
זו הפלטפורמה, אנחנו בשידור רדיו, אומרים דברים.
המחשב עובד מצוין, זה נכון מאוד, בעסקי חלל, אנחנו מצד אחד רוצים לפרוץ טכנולוגית, מהפכת החלל החדש וכל זה, מצד שני, אנחנו מאוד מאוד שמרנים, ולכן יש מונח שנקרא heritage חללי או נכסי חלל, ברגע שאתה מוכיח איזשהו רכיב גדול, קטן, משני או עיקרי, אתה משתדל להשתמש בו כמה שיותר כדי להוריד את הסיכוי לתקלות. ולכן משתמשים במחשב הזה שהוא אומנם אמינות... עתיק, אבל הוא מאוד מאוד אמין.
כן, מה זה אומר עתיק? 286 עם פרוגר עליו?
זהו, זה לא מחשב בדיוק כמו שיש לכולנו בבית, אני מנחש, אבל לפחות לא לרובנו.
כן.
אבל הוא...
אבל אחת הוא מספיק טוב כנראה, והוא ודאי אמין יותר ממה שיש לנו בבית.
נכון, ומותאם לתנאי החלל. לא Windows XP או משהו בסגנון הזה.
אז כן, היו תקלות.
היו.
והתמודדתם עם התקלות האלה, כי היה זמן המרחב תמרון, כמובן.
נכון, בתמרונים פחות קריטיים, אם אפשר לקרוא להם ככה. וכמו שכולם שמעו בהתחלה, התמרון הראשון... לא הגיב טוב כמו שציפינו, או התמרון השני בעצם, סליחה.
כן.
והתמרון השלישי והרביעי והלאה, ידענו איך להתמודד איתם, בדיוק בגלל התקלה הזו, המקורית.
טוב, אנחנו מנסים להבין, הנה יש לנו כאן עשרות שאלות של אנשים שמאזינים לשידור, בין היתר ברכות ותגובות שקיבלנו ממדינות לא ידידותיות, עדין איניו גרינברג, קיבלנו תגובות על הפרויקט. משום מה, תחום החלל, אולי בניגוד לפוליטיקה שנתפס בציבור ובעולם בכלל, כאנשים שנלחמים ומשהו קצת יותר אפל, איכשהו תחום כיבוש החלל הוא משהו הרבה יותר חיובי.
נכון, אז קודם כל אנחנו יודעים שהחלל הוא של כולם ולא של אף אחד, הוא שייך לכל האנושות, וזה מה שמיוחד בו, זה בעצם מרחב שבו כולם שווים, כולם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כמובן לצורכי שלום ומחקר, ב-67 נחתמה אמנת החלל החיצון, שמדברת על כך שהחלל הוא של כולם, ולכן אני חושבת שגם מדינות שאנחנו אולי לא במערכת יחסים פוליטית חמה איתם, עדיין בהחלט יכולות לברך אותנו על ההישג הזה, שזה בעצם הישג של כל האנושות. להגיע לירח זה הישג, זה חלום של כל אדם, ולא משנה באיזה מדינה הוא נולד ו...
אנחנו יודעים שאנשים הגיעו אל הירח, ולא רק פעם אחת, ובכל זאת מתישהו ויתרו על הרעיון הזה. זאת אומרת, במקום להקים שם מושבות ולהתפתח, מתישהו אמר, אוקיי, בינדר, דנדט, חוזרים לפה, חופשה ביוון, מספיק טוב.
נכון.
למה ויתרנו על הרעיון של לשלוח אנשים אל הירח?
לא ויתרנו על הרעיון. בעצם כל הסיפור של הגעת בני אדם לירח היה חלק מהמרוץ לחלל. אני מזכירה, קנדי בשנות ה-60 של המאה הקודמת, מודיע, טוב, הוא היה חייב, לא הייתה לו ברירה, שאנחנו הולכים להנחית, רצות הברית הולכת להנחית אנשים על הירח. לאור כל ההישגים של ברית המועצות, אז הוא הביא אנשים לירח, הוא הביא 12 אנשים שדרכו על הירח, ובסך הכל 24 שהקיפו אותו, וב-72 כבר לא היה צריך יותר, זאת אומרת, הוכחת את כל מה שאתה רוצה, פיזרת מכשירים, ביצעת ניסויים מדעיים, אספת קרקע כדי לבדוק ממה הירח עשוי, ועכשיו פניך לאן. ואז בעצם ארצות הברית הייתה צריכה להחליט איך היא ממשיכה, אם ללכת לכיוון של חקר מאדים, או חקר תנאים פיזיולוגיים של בני אדם בתחנות חלל, ואנחנו יודעים לאיזה כיוון היא הלכה. היא הלכה לכיוון של תחנות חלל, סובבות כדור הארץ, ורק בעשרות שנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות את התנועה לכיוון מאדים.
שמה, שהמרוץ או המלחמה הקרה, או התחרות שהייתה בין ברית המועצות ובין ארצות הברית, זה היה הקטליזטור, זה מה שהעיץ את הכיבוש הירח וחלל וכו', והיום אולי קצת פחות, יש עניין בזה?
תראה, היום כולם מסתדרים עם כולם, פחות או יותר, בואו נראה. אבל צריך לזכור שהמרוץ לחלל שהתחיל ב-1957 עם ברית המועצות, היה אבן דרך מאוד מאוד משמעותית, וארצות הברית הייתה בעצם כל הזמן בתחרות מול ברית המועצות. היא כל הזמן הייתה שלב אחד אחורה. ברית המועצות גם שלחה את האדם הראשון שהקיף את כדור הארץ, וגם את האישה הראשונה, ולנטינה טרשקובה.
זה היה יורי גגארין.
יורי גגארין, כן. נכון מאוד. וגם ולנטינה טרשקובה ב-1963, האמריקאים דרך אגב שיגרו אישה ראשונה רק 20 שנה אחר כך, עד כדי כך הם היו שמרנים.
זאת אומרת, מה, אצל הרוסים העניין הזה של אישה לא היה אישו?
נכון, פשוט לא. נשים וגברים זה אותו דבר, כאמור.
אותו דבר, קומוניזם, קדימה, שסוג של, כן, יש משהו בתפיסה הזאת, נכון. הכל אותו דבר, כולם מרוויחים אותו דבר, וגברים, נשים, אותו דבר.
נכון.
מעניין, אולי אפשר לי להעתיק מהם את הפטנט הזה של גברים נשים, מעניין.
כן.
זאת אומרת שלקח זמן לאמריקאים לשגר אישה.
נכון מאוד, כשהאמריקאים התחילו להכשיר אסטרונאוטים בתוכנית מרקורי 7, כולם היו גברים לבנים, טייסי קרב לשעבר, חלקם הגדול היו גם מהנדסים. והתחילה איזושהי תוכנית פרטית, ביוזמה פרטית של רופא מנאסה, שניסה לבדוק האם נשים גם יכולות להיות אסטרונאוטיות, זו תוכנית מרקורי 13, והוא התחיל להעביר אותם את אותם מבחנים בצורה פרטית לחלוטין, ללא ידוע של נאסה, והאנשים האלה עברו את המיונים בהצלחה, 13 נשים עברו את המיונים בהצלחה, וכשזה נודע לנאסה, היא ביטלה את התוכנית, והודיעה, וגם סגן נשיא ארצות הברית אז הכריז שנשים לא יכולות להיות בחלל, בגלל שאם אנחנו נאפשר לנשים, נצטרך לאפשר לעוד מיעוטים, ואנחנו לא יכולים לאפשר את זה בתקופה הזאת. וכך בעצם נגנזה התוכנית, ואותן נשים לא הגיעו לחלל, למרות שחלקן...
נשמע שמתייחסים לנשים כמיעוט, ולכל אנשים שמשתרכים לצבע זה או אחר כמיעוט, בסוף הרוב זה המיעוט הכי מיעוט שיש, לא? שני אנשים וחצי הם לא מיעוט.
נכון מאוד.
משהו בתפיסה נכון הזאת מאוד. הוא נכון. ארכאי ומעוות נכון, בעיניי.
נכון מאוד, נכון.
כן, אז נשים לא, כי זה מיעוט, ואז לא...
ומה שהיה יפה בתוכנית הזו, במרקורי 13, אותן נשים, שקודם כל כולן היו טייסות, אמנם לא טייסות קרב, אבל טייסות במלחמת העולם השנייה, עם מעל 1,000 שעות טיסה של ניסיון לכל אחד מהם, הם עברו את המיונים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים בהצלחה יותר גבוהה, מהגברים שעברו את אותם מיונים, ממרקורי 7. וזה באמת...
אני מכיר גברים, אני הייתי שולח באמת נשים שתפעלו שם מערכות. מהיכרותי גברים ונשים, הייתי מתחיל עם נשים, ואז אם היה נשאר זמן ומשאבים, הייתי אולי שולח גבר. אולי! אולי!
אז הבשורה המשמחת היא שבשנים האחרונות, בכל התוכניות של ארצות הברית להכשרת אסטרונאוטים, חצי בוגרי הקורס הם נשים, הם אסטרונאוטיות, וכנראה שבן אנוש הראשון שהנחת על מאדים יהיה אישה, כך אומרים? ממש כך, פשוט בגלל שנשים עושות את זה אותו דבר ואולי אפילו טוב יותר, והן אוכלות פחות.
נשים אוכלות פחות?
כך יצא.
הנה למדנו משהו, מלבד כמובן כל...
ועושות את אותו הדבר עם פחות אוכל, וכל קילוגרם הוא חשוב, כל קילוגרם הוא קובע. שיגור זה דבר מסובך, לקחת דברים למסעות רחוקים שנמשכים חודשים... זה עסק מסובך ויקר, ואין שום סיבה להבדיל בין גברים לנשים בעצם.
טוב, שכנעת אותנו כמובן, אבל, אבל צריך כנראה באמת, זה, כמה שזה נשמע טריוויאלי, ובוודאי שאולי אנחנו בני דור שכבר באמת מתייחסים לעניין הזה כבשוויון מוחלט, אבל עדיין יש מה לעשות בנושא חינוך והטמעת הרעיונות האלה של שוויון. כן, זה גם אפשרי.
אפשרי לגמרי. יכולה
להיות טייס, יכולה להיות לוחמת, זה בסדר.
נכון.
אוקיי, טוב, אנחנו מגיעים כמעט לסיומה של השעה הראשונה שלנו, אנחנו ננצל את הנוכחות של בקר המשימה בפרויקט בראשית מעמותת ספייס אל, ליאב רוטנברג, לסכם את כל העניין הזה, ולספר לנו על איך העמותה הזו מתנהלת בכלל, ספייס אל. זו עמותה שהוקמה לצורך הפרויקט הזה, או שהיא הייתה קיימת?
חד משמעית, רק לצורך הפרויקט הזה.
כן?
רק לצורך הפרויקט, בידי שלושה מייסדים. הם היו שלושה מהנדסים מאוד צעירים באותו זמן, באזור 24, שהלכו ופשוט נרשמו בעקבות יוזמה של אחד מהם.
פשוט שלושה אנשים שהחליטו שמקימים עמותה?
נכון, בעקבות תחרות של גוגל.
זה היה לצורך, כן, אוקיי, התחרות שדיברנו עליה, ואז הם הקימו, תשמע, זה כבר נהיה משהו יותר משמעותי, נכון? והנה, מוריס קאן הודיע שאתם לא מתפזרים הביתה. כל אחד לעבודתו הפרטית.
נכון, נכון. אני מנחש שבראשית שתיים אנחנו נבצע שיפורים והפקת לקחים בעקבות בראשית אחד, ונשפר אותה ולא נחווה חלק מאוד גדול מהתקלות שחווינו עד עכשיו.
זה כבר אתה אומר לנו שישתנה בפעם הבאה. באמת, מה ישתנה. עוד צפוי להשתנות? עיצוב.
העיצוב לא ישתנה.
כמה כיתוב שם, מה היה כתוב על החללית? מלבד דגל ישראל שצויר שם, מה היה כתוב?
עם ישראל חי, לפי בקשתם של הזוג אדלסון. כן, ובנוסף לזה...
עם ישראל חי זה לגיטימי כמובן, אנחנו חיים, הנה, עם ישראל חי, כן, אפשר לומר זאת.
וגם בגדול, small country, big dreams.
כן.
מתחת לדגל ישראל.
טוב. כן, המסרים שאנחנו מורגלים.
מסרים חיוביים, מסרים של שלום.
זה בסדר גמור. והנה אתם חוזרים לעבוד כמובן. נכון, אנחנו ננצל את הדקות האחרונות שנותרו לנו כדי לדבר אולי על מה שקרה בחברה של אילון מאסק, חברת ספייס איקס. אנחנו שומעים על כך ששוגר בפעם הראשונה למשימה מסחרית, הטיל פלקון הבי. מדובר בטיל העוצמתי ביותר בעולם. זה השיגור השני שלו, אבל זו הפעם הראשונה שזו טיסה מסחרית. למעשה, הטיל טס כשהוא נוסע על עצמו לוויין תקשורת של חברה סעודית שנקראת ארבסט, ודקות לאחר ההמראה, וזה הטריק הגדול של חברת ספייס איקס, מחזור רקטות ההאצה, הבוסטרים של הטיל נחתו בחזרה בשלום, שתיים באתר השיגור ואחת בים, הכל כמתוכנן, וכעת ניתן למחזר אותם, אז לשם הולך העולם הזה, הדינינו גרינברג מאוניברסיטת תל אביב?
כן, זה חלק משתי מגמות המובילות שמאפיינות את מהפכת החלל החדש. המגמה הראשונה מדברת על מזעור לוויינים, לא עוד לוויינים גדולים, ענקיים ויקרים, ובראשית מדגימה את זה מצוין. יש כניסה של השוק הפרטי, חברות פרטיות שמוכרות מוצרים ושירותים, ואפשר לעשות את הכל בקטן בגלל מזעור וננו-טכנולוגיה.
שמענו באמת על לוויינים ממש בגודל של קופסת נעליים שמשוגרים לחלל, נכון?
נכון מאוד, נכון מאוד. אני אציין בגאווה שבמדינת ישראל יש פרויקט שנקרא פרויקט דוכיפת במרכז המדעים בהרצליה, של תלמידים שבונים לוויינים בסיוע של מהנדסי חלל מתעשייה אווירית. ושני לוויינים, דוכיפת אחד ודוכיפת שניים, כבר שוגרו, ועכשיו הם עובדים על דוכיפת שלוש. הפרויקט הזה הפך להיות פרויקט ארצי, הוא נקרא תבל, תלמידים בונים לוויינים, והרבה מאוד בתי ספר נכנסו לפרויקט, והילדים לומדים כבר בתיכון לבנות לוויינים ולשגר אותם. זאת באמת המגמה הראשונה, והמגמה השנייה היא, שוב, הורדת עלויות באמצעות מחזור. לא עוד לבנות טיל בשביל שיגור של חללית, זה מאוד מאוד מייקר את השיגור ומאוד מסבך את העניינים, אלא אפשר למחזר טילים, אפשר לשגר טיל, ובקצה הוא חללית, לשלוח את החללית, להציב אותה במסלול התחלתי, ולחזור לנחיתה מבוקרת ולהעמיס את הלקוח הבא.
אבל זהו, אז איך קולטים בחזרה את הבוסטרים האלה? זאת אומרת,
הם חוזרים לנחיתה, יש להם מנועים, הם מסתובבים וחוזרים לנחיתה.
ממש מדהים.
כך. כן, זה מדהים. זאת מהפכה עצומה שכאמור מורידה את עלויות השיגור של הלקוחות, של אותן מדינות שרוצות לשגר חלליות ולוויינים, ובכך בעצם מגדילה את כמות הלקוחות. צריך להגיד ששוק החלל היום בעצם נשלט או מובל על ידי השוק הפרטי, ולא על ידי המעצמות.
כן, היה שינוי, מעניין.
נכון מאוד, והשווי שלו מוערך כ-400 מיליארד דולר, נכון ל-2018.
מעניין.
והדבר הזה רק הולך ועולה, כן? ואנחנו נראה הרבה מאוד מוצרים ושירותים, אנחנו נראה הרבה מאוד חברות שמפתחות ובונות ננו-לוויינים, חברת Sky and Space Global, יש את חברת Space Pharma הישראלית, יש את חברת רמון צ'יפס, שהרכיב שלה היה לחללית בראשית. נכון. הרבה מאוד פיתוחים מאוד יפים של חברות פרטיות כאן בישראל.
זאת אומרת שאילון מאסק הוא לא סתם מטורף שרצה להגיע כמה שיותר רחוק, אלא יש לו מודל כלכלי, זה לא סתם אגו טריפ.
נכון, יש לו מודל כלכלי ובעצם...
מוכיח.
נכון מאוד, צריך לזכור, האיש הזה שעשה הרבה מאוד כסף מדברים אחרים, החזון שלו זה ליישב את החלל, ליישב את מאדים, ובשביל לעשות את כל הדברים האלה הוא צריך לבנות נכסי חלל מספיק חזקים ומספיק יעילים, ואם הוא כבר בונה אותם, אז הוא יכול לעשות איתם דברים נוספים, כמו למשל שיגור רב פעמי.
וואו. טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נצא למבזק, ומיד חוזרים לעוד שעה של ניתוחים, כל מה שקרה עם בראשית, ונדבר על חלל באופן כללי. תודה רבה לליאב רוטנברג, בקר משימה בפרויקט בראשית מעמותת ספייס האל. אתה נשאר איתנו לעוד שעה?
נשאר.
אין לך ברירה, והדין איניו גרינברג, מומחית לחקר החלל ולוויינות וחוקרת במעבדה לחקר שביטים באוניברסיטת תל אביב. תודה לך, וגם את נשארת איתנו. אני נרגעתי. האורך שלנו, רז חסון, המפיקים עם אלכסנדר.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות. ביום חמישי בלילה החללית בראשית התרסקה על הירח בגובה של כ-10 קילומטרים במהירות של 500 קמ"ש. המנוע הראשי של החללית שהיה אמור להאט אותה הפסיק לפעול, וכשהוא חזר לפעול לאחר האתחול או הריסטארט כבר היה מאוחר מדי. ולמרות ההתרסקות, הפרויקט השיג את המטרה העיקרית שלו, אפקט בראשית. אלפי בני נוער, ילדים, ילדות, מבוגרים, בישראל וגם בעולם, הבינו שאם לומדים אפשר להגיע הכי רחוק שאפשר. הפילנטרופ מוריס קאן כבר הכריז על יציאה לדרך של בראשית 2. אז שוב שלום לכם, אני דודו ארז, והיום כל הניתוחים, כל ההסברים, כל הפרשניות למה שקרה ביום חמישי בלילה, מדוע החללית התרסקה ולא נחתה כפי שתוכנן, ועוד על חקר החלל, נמצאים איתי שניים, ליאב רוטנברג, בקר משימה בפרויקט בראשית מעמותת ספייס האל, ועדי ניניו גרינברג, מומחית לחקר החלל ולוויינות, וחוקרת במעבדה לחקר שביטים באוניברסיטת תל אביב. ואיתם אנחנו מנתחים את מה שקרה, ועוסקים בעוד עניינים. ואם כבר בחלל עסקינן, ביום חמישי הטיל פלקון הבי של חברת ספייס איקס שוגר בפעם הראשונה למשימה מסחרית. מדובר בטיל שנחשב לעוצמתי ביותר בעולם, פלקון הבי, זה השיגור השני שלו, והוא שוגר מקייפ קנברל בפלורידה, כשהוא נוסע עליו לוויין תקשורת של החברה הסעודית ארבסט. דקות לאחר ההמראה, שלוש הרקטות, רקטות ההאצה, הבוסטרים של הטיל, נחתו בחזרה בשלום, וכך יהיה אפשר להשתמש בהן שוב, אפשר למחזר אותן על פי התכנון. שתיים נחתו באתר השיגור, ואחת נחתה בים כמתוכנן. אז מזל טוב לספייס. איקס האורך שלנו, רז חסון, המפיקים עם אלכסנדר לויקר ואבי שמאי, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. רגע לפני שנמשיך לדבר על חלל בכלל, בואו נשמע שוב את הדקות שבהן בשידור בכאן 11 אפשר היה לשמוע את רגעי ההתרסקות. הנה, זה מה שהיה ביום חמישי בלילה. שירה הדס נקר מדבר.
ייתכן שהחללית עבדה לנו, אנחנו בוחנים את צוות הבקרה.
עבד הקשר עם החללית, כרגע עופר דורון, מנהל מפעל חלל בתעשייה האווירית, אמר החללית עבדה לנו. זה עדיין לא אומר
ש... לפי כל הסימונים, לצערי הרב, אנחנו כנראה בינתיים לא נהיה מדינה ערבית בעולם, אבל אנחנו כל מקרה הגענו להישג אדיר.
החישוב פשוט, כי...
היינו מאוד קרובים לירח, ואנחנו...
אנחנו על הירח.
אנחנו גם על הירח, אבל לא כנראה בצורה כמו שרצינו, ואנחנו נבדוק עוד פעם וננסה להבין מה קרה.
אלה היו הקולות. יומיים לאחר מכן הפילנטרופ המיליארדר מוריס קאן כבר מודיע שפרויקט בראשית 2 יוצא לדרך ואף אחד לא ישבור את רוחנו. הנה קולות.
לאור התמיכה הרבה שקיבלתי מכל העולם על הפרויקט הזה, אני החלטתי להוביל פרויקט קדש בראשית 2. המשימה שאנחנו התחלנו, אני מקווה שאנחנו נשלים. זה המטרה שלי. והמסר שלי לנוער, אם בהתחלה זה לא הולך, צריך לקום מחדש ולשלים אותה.
וזה מה שאני עושה, וזה מה שאני רציתי למסור לכם הערב. תודה. לאור התמיכה הרבה שקיבלתי מכל העולם על הפרויקט הזה, אני החלטתי להוביל פרויקט קדש בראשית שתיים.
ברשת 2 יוצאת לדרך, אז שוב שלום לליאב רוטנברג, בקר משימה בפרויקט בראשית, עמותת ספייס אייל, עדי ניניו גרינברג מאוניברסיטת תל אביב. בואו נתחיל מליאב, האם אפשר להרוויח כסף מחלל או רק להפסיד? האם זה צעצוע של עשירים, כמו לקנות אוטו חדש, אתה קונה ואז הערך רק יורד?
לא רק כסף, המון כסף.
אפשר להרוויח, אתה אומר.
המון. כרגע הערכות הן שהטריליונר הראשון בהיסטוריה יהיה מעסק החלל.
דו. אם כן, מה זה אומר? איך אפשר להרוויח כסף מהחלל?
איך אפשר? א', פשוט להביא דברים מהחלל לכדור הארץ.
מה, כוכב לכת שלם שעשוי מיהלום? לפרק אותו לסעות יהלומים?
אולי בעתיד. אולי בעתיד.
אבל מדברים באמת על מחצבים וחומרים שהם נדירים בכדור הארץ, לא?
כן, גם קריאה מאסטרואידים.
קריאה, ממש.
קריאה, ממש לבוא ועם מקוש ולשבור חתיכות מאסטרואיד ולהביא אותם חזרה לכדור הארץ. זה יכול להכיל ברזל וכל מיני סוגי מתכות יקרות מאוד כרגע, וזהב ופלטינה. וגם כל מיני חומרים מיוחדים שלמשל נמצאים על קרקע הירח, שאפשר לייצר מהם המון 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 אנרגיה, ש... יספקו את כל הצרכים שלנו
מעניין,
בעתיד.
מעניין, מה למשל? כן, יש חומרים שתרכובות שאפשר, זה בעצם הבנזין של העתיד?
נכון, נכון. די. יש חומר על קרקע הירח שנקרא הליום 3, שניתן יהיה להתיך אותו באיזושהי תגובה גרעינית בעתיד, ועם כמות מאוד קטנה של חומר, לייצר המון אנרגיה.
קדימה לבזוז את הירח ואת השמיים. את מאשרת את הדברים, דיני יוגרים?
אני חושבת שזה נכון, נושא של קריאה מאסטרואידים זה נושא שנכנס לתאוצה בשנים האחרונות. יש כמה חברות פרטיות שעוסקות בפיתוח יכולת כזאת, וגם ממשלת לוקסמבורג הכריזה בשנים האחרונות שהיא הולכת להשקיע בכך כסף, והרעיון זה באמת לזהות אסטרואידים שיש להם מתכות יקרות. אנחנו מדברים על פלטינה, על נחושת, על זהב, על כסף. ואז עולה השאלה, כמו שדיברנו בשעה הקודמת,
כן.
למי החומרים האלה שייכים? זאת אומרת, אם אנחנו מרחיבים את השאלה, מחר אילון מאסק מפתח את הטיל הכי גדול ואת החללית הכי גדולה, משגר את עצמו למאדים, מקים שם מגדר חצי ממאדים, תולה שלט כאן גר בכיף אילון מאסק, האם מאדים הוא שלו? כמו שבעבר המתיישבים הראשונים התיישבו לארצות הברית.
יש חוקים שמסדירים, בינלאומיים שמסדירים את הבעלות בחלל?
כן, אז אין בעלות בחלל לאף אחד. כפי שדיברנו קודם, החלל הוא של כולם ולא של אף אחד. וזה מעלה באמת את התהייה של מה יקרה כשתגיע היכולת הראשונה הפרטית לכרות מחצבים מאסטרואידים. האם בכלל יהיה מותר לגופים פרטיים או אפילו לממשלות לקחת חומרים מהחלל ולנצל אותם לטובתם?
התשובה היא לא תמיד למי שיש יותר כוח. כי אם אתה לא מתעסק עם מעצמות, עם בריונים, ולכן אם המעצמות ישלחו אנשים ויביאו משם מחצבים, מי ידבר איתם?
לא, אז זה קצת דומה, לתחומים אחרים, כמו נגיד השכפול הגנטי, שבעבר מדענים ובכלל כל העולם היה מזועזע לקראת ההכרזות על שכפול יצורים חיים, וברגע שזה קרה בפעם הראשונה, אז מיד נערכו לכך בצורה משפטית, חוקקו חוקים, ושמו בעצם את כל ההגנות המשפטיות, כדי שהדבר הזה לא יצא מכלל שליטה, ואני חושבת שגם כאן, ברגע שיגיעו האנשים הראשונים למאדים, הם אמנם יהיו מדענים ומדעניות, והכל יהיה מאוד יפה, וכולם יחזיקו ידיים ויהיו מאושרים, אבל אחר כך יגיע גם בחלל הפרטי, יגיעו גם אנשים שרוצים לנצל את הגופים הטבעיים האלה שנמצאים בחלל לצרכים פרטיים, ואז יצטרכו לחוקק חוקים. יותר מזה, בואו נשאל ככה, איך ייראו מושבות עתידיות על מאדים? מי עובר לשם? מי מחליט מי עובר לשם? אנחנו עוברים כמדינה, אתה עובר כבן אדם פרטי, מי בכלל מחליט מי יכול לעבור? עשירים, עניים, בריאים, חולים.
לא לחשוב על תשובה, את אומרת.
כל הדברים האלה מחכים לנו בדרך, מיד אחרי שאנחנו נביא אנשים למאדים.
יתחילו כמושבת עונשין, כמו שדיברו על אוסטרליה בזמנו, ואז לאט לאט זה יהפוך להיות מקום מדליק. יצלמו שם טלנובלות.
יש לי הרגשה שזה, על ההתחלה יהיה מקום מדליק, אבל זה באמת תהיה דילמה. מי מחליט מי מגיע ואיך מגיעים ואיך נערכים להתיישבות עתידית בחלל? זה נושא מאוד מורכב. לא רק מבחינה הנדסית וטכנולוגית, אלא דווקא יותר כל התחום של חיי חברה וקהילה, חוק ומשפט, למי מותר, מי טס, מי מאשר טיסה, מי גר שם וכן הלאה. מה הכללים?
זאת אומרת, את כן צופה שנצליח להתמודד עם האתגרים הטכנולוגיים של איכשהו להפיק שם חמצן ואוויר וכו', ואז תשאל לה שאלות אחרות.
נכון.
מי יש שם בדידות, חיי חברה, קהילה וכו'.
נכון.
האם יש שם מתנס? האם יהיו שם... האינטרנט ודאי יהיה.
יש שם משהו אחר. בעצם זאת תהיה מושבה שהיא גלובלית. היא רב-לאומית.
מעניין.
אתה לא תעבור לשם כישראלי, אתה תעבור לשם כנראה כבן אדם פרטי.
כן,
ואתה תגור שם לצד אנשים אחרים.
אנשים מתחברים, ממציאים לעצמם דגל.
נכון מאוד, בעצם זאת, אלה יהיו אותם חלוצים שמקימים משהו חדש במקום אחר, עם כללים כנראה אחרים.
ומה יהיה באמת המשמעות של דת למשל? האם הם ישמרו כל אחד על הדת שלו, או שהם יאמינו באל מרס?
אתה רוצה תשובה פוליטיקלי קורקט או תשובה אמיתית?
מעניין. לא, מסקרן מאוד. האם אנשים יוותרו על הזהות שהם גימשו פה, כשחלק מהזהות שלנו היא לאומית ודתית וכו'?
זאת שאלה מצוינת, והיא באמת לא ברורה. היא באמת לא ברורה. מה המשמעות של להמשיך ולהחזיק באמונות שהן אמונות שאולי מתאימות לחיים על פני כדור הארץ פה בארץ ישראל, או בכלל בסביבתנו? האם האמונות האלה תקפות גם כשאנחנו יוצאים אל החלל בעתיד? מה יהיה כשאנשים יגורו בתחנות חלל שיסתובבו מסביב לגופים במערכת השמש? האם תהיה בכלל משמעות לדת? אין לי מושג. אני לא יודעת.
אני משער שכן, אבל מעניין.
בוא נראה, כנראה שזאת תהיה התפתחות.
אז כן אפשר להרוויח כסף אם נחזור לתחילת השיחה הזו מקריאה. כפי שאמרת בחלל, קריאת מחצבים, חומרים, זה לא משהו מופרך.
לא.
ולכן זה לא סתם אתגר. בוא נדבר לרגע על הפוליטיקאים שהגיעו והצטרפו אל הפרויקט. במקרה של בראשית שום, כמובן שברגע שזה הפך להיות פרויקט לאומי, והלאומיות הישראלית, אנחנו אימצנו אותו כולנו, זה לא משנה אם אנחנו מספייס אייל או לא, גם הפוליטיקאים יד הבינו את הפוטנציאל של הפרויקט עצמו, ורצו להצטלם, וזה בסדר. זאת אומרת, זה התפקיד שלהם, כך הם פועלים.
נכון.
זה בסדר.
זה גם האימפקט ש... זה משמש בסוף לאימפקט שרצינו
נכון.
ליצור.
זה גם עזר לכם, נכון, זה עזר לזה win-win לשני הצדדים, אבל האם יש לפעמים איזשהו מתח בין פוליטיקאים לבין מדענים בכל מה שקשור לחלל?
אפשר לראות את זה לאורך כל שנות ההיסטוריה, וספציפית במיוחד לחקר החלל.
כן.
למשל, בתקופת אפולו, כל המדענים כבר עשרות שנים רצו להתחיל את נושא חקר החלל ושליחת אנשים, הטריגר האמיתי שהיה לזה היה פוליטי. היה קרב פוליטי.
כן, מעניין.
ובהמשך...
לא בהכרח מדעי וסקרנותי.
לא, לא. המדע הצטרף לזה.
זה היה מין אגו לאומי של מדינות.
נכון, נכון.
מלחמה, כן.
וניתן היה לראות את זה ספציפית בפרויקט אפולו, למשל, כשרצו, המדענים רצו להמשיך ולנצל את הציוד ואת כל התכנונים שהם ביצעו לפרויקט, רצו לשלוח אותו לנוגה, רצו לשלוח אותו למאדים, רצו לשלוח אנשים לכל מערכת השמש, לאורך עשרות שנים היה התכנון, אבל כן. ולקראת סוף התוכנית, בשנת 72, הפוליטיקאים קצת משכו את הארנק בחזרה אליהם, וסגרו אותו.
איפה חקר החלל נמצא היום? אז אמרנו שאנחנו נמצאים בתקופה של תחנות חלל ופנטזיות על מאדים, נכון? מדברים על מאדים... משהו קורה?
כן, בהחלט יש תכנונים להתיישבות על מאדים. סוכנות החלל האמריקאית, נאסא, כבר הכריזה שבין 2030 ל-2040 היא תשלח אנשים ראשונים. אילון מאסק רוצה להביא אנשים למאדים. יש התארגנויות של גופים במדינות שונות. כאן בישראל יש גם את פרויקט דימארס, שזה מרכז אנלוגי לבחינה של... איך נראית משימה על מאדים, אותו פרויקט מקסים שנמצא באזור מצפה רמון.
זה מצפה רמון, אנשים חיים שם כאילו הם נמצאים במאדים, נכון? איך שהוא מדמים את התנאים.
נכון, נכון, כי תראה, הפרויקט לא מתיימר לומר אנחנו חיים על מאדים, אלא הוא בא בכל פעם לבחון איזה שהם מספר נושאים שיכולים להיות רלוונטיים, למשל איך נראית משימה ליציאה מחוץ למתקן סגור, שאתה חי בו במשך תקופה מסוימת, יחסית קצרה אמנם, אבל עדיין, ויוצא לאיזושהי משימה מדעית, למשל חקר סלעים, חיפוש חיידקים וכן הלאה, ממש להשתמש באותם מכשירים מדעיים, שכנראה מדענים ישתמשו עליהם כשהם יגיעו למאדים. ויש עוד פרויקטים נוספים בעולם, מאדים מסומן כיעד מוביל בגלל שהוא נמצא באזור שקוראים לו האזור הישיב, זה בעצם האזור שאנחנו מסמנים אותו כאזור שאנחנו יכולים לחיות בו, לא חם מדי ולא קר מדי, וכנראה שעם התאמות מסוימות במבנים סגורים אנחנו נוכל לבנות התיישבות, לפחות לשנים הקרובות, עשרות השנים הקרובות, אולי אפילו מאות. כן, בהחלט.
בואי נדבר לרגע על ישראל וחלל, איפה אנחנו נמצאים במקום הזה? כי על סין אנחנו שומעים יותר ויותר בכל מה שקשור לחלל, נכון? יש להם תוכניות גרנדיוזיות וגם הישגים משמעותיים. דיברנו, אנחנו יודעים שהם גם הגיעו לצד הרחוק יותר של הירח, כפי שהזכרנו גם כאן ולא רק.
נכון מאוד, נכון. אז נתחיל רגע אחד מסין. בסוף 2018 סין מנחיתה חללית שאנג'י 4 על הצד הרחוק של הירח. מתוך החללית הזאת גם יוצא רובר קטן שמטייל על פני הקרקע ובוחן אותה. זו בעצם הפעם הראשונה שנוחתים על הצד הרחוק, אותו צד שדיברנו עליו בשעה הקודמת, שיש לו יותר, שיש לו יותר רמות, הוא יותר גבוה, וזו משימה שחוקרת גם את הקרקע. אחד הדברים המעניינים בתוך החללית הזאת, זה שהם עשו שם ניסוי ביוספרי. הם בנו מיכל סגור עם מערכת אקולוגית סגורה, בעצם מערכת שמדמה סביבה עצמאית שיודעת לחיות ולהתקיים מהתנאים שנמצאים בה. צריך להזכיר שכל הניסוי הזה בעצם תוכנן בגלל שכוח הכבידה של הירח, בגלל שהוא הרבה יותר קטן מכדור הארץ, כוח הכבידה שלו קטן פי 6. והרצון בעצם של הסינים היה לבדוק איך מתקיימת מערכת אקולוגית עצמאית לגמרי, מחוץ לכדור הארץ, בתנאים של כבידה נמוכה. אז מה שהם עשו, הם הכניסו לתוך מיכל סגור לגמרי ואטום, שתכף אפשר גם לדבר על המשמעות של זיהום בין פלנטרי, אם נרצה.
כן.
ובתוך המערכת האקולוגית הזאת היו זרעים של צמחים, של כותנה, של צמחים נוספים, של תפוחי אדמה וכן הלאה. היו ביצים של זבובי פירות, היה חמצן, היה מקור תאורה, והיה כל מה שבעצם צריך בשביל להתקיים. זבובי הפירות בקעו מתוך הביצים, התחילו לנשום את החמצן, השיבו פחמן דו-חמצני לאותה סביבה שבה הם היו. בינתיים, הזרעים של הכותנה נבטו, צמח ראשון צמח על הירח, שזו בשורה מאוד מאוד חשובה ומאוד מיוחדת, ואותו צמח בעצם ביצע תהליך של פוטוסינתזה בתוך אותו מיכל, השיב את החמצן בחזרה לאותם יצורים חיים שמסתובבים שם, והדגים מערכת אקולוגית עצמאית במרחק של 384 אלף קילומטר מאיתנו,
וזה עובד? אפשר לגדל שם?
כן, הניסוי עבד, הניסוי בכלל היה מיועד לעבוד רק 100 ימים, אז הוא עבד, זאת אומרת, הוכיחו שהצמחים צומחים וזבובי הפירות מצליחים לחיות שם.
אז יש שם פירות, זבובים, מה חסר? זהו, זה מה שצריך כדי להתקיים, משהו שיציק לנו, משהו שנוכל.
נכון, אז קודם כל, תראה, זה הישג מאוד דרמטי מבחינת יכולות, וצמח ראשון צומח על הירח. אותי הניסוי הזה דווקא הדאיג, בגלל שחשבתי לעצמי כשזה קרה, מה יקרה עם אותו מיכל? מה יקרה, האם יתפתחו שם איזשהם חיידקים? האם הדבר הזה יום אחד יתקלה ויתחילו להסתובב כל מיני חיידקים על פני הירח? אנחנו בעצם לא יודעים. זאת שאלה שנכנסת לתחום שקוראים לו זיהום בין פלנטרי, שבעצם מדבר על הסכנה שנובעת מהעובדה שכשאנחנו מגיעים לגופים טבעיים, הרבה פעמים אנחנו יכולים להביא איתנו לכלוכים או זיהומים או חיידקים מכדור הארץ, ואז אנחנו יכולים להטות ולהתערב ולהשפיע על מה שאנחנו מוצאים ומודדים.
ממש כמו מינים פולשים שיגיעו לשם חיידקים שהתפתחו פתאום.
ממש כך, ובגלל זה כשאנחנו שולחים חלליות לגופים טבעיים, וזה לא משנה אם זה מאדים או הירח או כל גוף אחר, אנחנו מבצעים להם תהליכים של סטריליזציה, של עיקור לפני, כדי לוודא שאנחנו לא מביאים דברים מהבית, שלא במקרה הטוב נמצא אותם כשאנחנו מחפשים חיידקים, ובמקרה הפחות טוב נתערב ונשפיע על אותם תהליכים אבולוציוניים טבעיים שכבר קורים שם, אם קוראים שם,
אז ממילא. הסינים לגמרי בעניין של חקר החלל, לגמרי, נכון?
נכון.
במלוא המרץ.
נכון מאוד.
איפה אנחנו נמצאים?
אז תוכנית החלל הישראלית היא תוכנית מאוד מרשימה. קודם כל, זה הזמן להגיד שפו ענק לתעשייה האווירית, ולכל השאר השותפות, וכמובן לספייס-אל שמדגימה יכולת פרטית. אז ככה, אז למדינת ישראל יש תוכנית חלל מאוד מרשימה, היא נמצאת במועדון העצמאיות בחלל, זה אומר שיש לה יכולת גם לבנות וגם לשגר בעצמה לוויינים, לווני צילום ולווני תקשורת שעושים עבודה מצוינת, ונבנו על ידי תעשייה האווירית
איך
כאמור.
איך משגרים מכאן לוויינים?
את מרבית לווייני הצילום אנחנו משגרים מבסיס פלמחים של חיל האוויר.
כן? וואו.
כן, כן, מדינת ישראל היא המדינה היחידה שמשגרת הפוך, בגלל שיש לה ים בצד, בצד ההפוך. אנחנו, כל העולם משגר ממערב למזרח עם סיבוב כדור הארץ, בשביל להרוויח את החצי קילומטר בשנייה שיש לנו בקו המשווה. ואנחנו משגרים הפוך בגלל שיש לנו ים, והשלב הראשון של הטיל נופל הים, לא היינו רוצים שהוא ייפול על מדינה עוינת. ותוכנית הכלל היא באמת מרשימה. צריך לציין גם שחוץ מלווייני צילום ולווייני תקשורת, אנחנו באמת רואים בשנים האחרונות כניסה של חברות פרטיות. יש את חברה ישראלית שפיתחה מגן שיוכל לסייע לאסטרונאוטים ולשמור על הגוף שלהם מפני קרינה, מוצר שנקרא סטמרד. יש את ספייס פארמה שמבצעת, מציעה שירותי ניסויים ביולוגיים, ניסויים מדעיים בחלל. יש את חברת סקיין ספייס גלובל, יש את רמון צ'יפס. חברות מאוד מרשימות ומעניינות שלא רק מפתחות יכולות בשביל שמדינת ישראל תוכל לעשות בהם שימוש, אלא מציעות את השירות שלהם בשוק החלל הפרטי. צריך להבין ששוק החלל זה שוק שנע מאוד מאוד מהר, מתקדם מאוד מהר, ואתה יכול היום להיכנס לאתר אינטרנט ולבחור לך כרטיס למחשב ממדינה שאתה בקושי מכיר אותה, ותוך שעות בודדות, אתה, תוך מספר דקות אתה מבצע את הרכישה, מקבל את הרכיב, משלב אותו בתוך הלוויין הקטן שאתה רוצה לבנות, או הרכיב שאתה רוצה לפתח, ויש לך יכולת חללית.
מצבנו טוב יחסית.
מצבנו
נהדר.
מצבנו מצוין, ואני חושבת שאם בראשית מצבנו יהיה אפילו עוד יותר טוב, צריך לזכור שמדינת ישראל עד עכשיו, תעשייה אווירית שהיא כאמור בית המערכת לפיתוח לוויינים בישראל, שגרה עד היום ובנתה עד היום לוויינים שמסתובבים מסביב לכדור הארץ בגבהים יותר נמוכים או יותר גבוהים, אבל להגיע לירח זה הישג דרמטי בסדר גודל אחר לחלוטין, ואני חושבת שזה ביחד עם השילוב של החלל הפרטי, זה יביא לפתיחת הזדמנויות, להרבה מאוד הזדמנויות לשיתופי פעולה גם בעולם.
עכשיו, מתי אנחנו, אנחנו הישראלים כמובן, אוהבים תמיד למצוא יעדים חדשים לבלות בהם, מתי תהיה תיירות בחלל, מתי נחליף את לארנקה ואת לוטרק יוון במאדים וכולי, אנחנו הישראלים אוהבים לשאול לחוף, לזהם סתם, לא, אבל אנחנו בסדר, אוהבים יוונים כאלה.
נכון, אז תיירות בחלל זה עסק שגם צובר תאוצה, יש שלוש חברות גדולות שמדברות על זה, גם SpaceX של אילון מאסק, שתכף אני ארחיב על משהו מעניין שהם עושים בשנים הקרובות עם הירח. יש את חברת בלו אוריג'ין של ג'ף בזוס, הבעלים של אמזון, שבונה גם מפתח משגרים רב פעמיים, ויש גם את וירג'ין גלקטיק שפיתחו יכולת להגיע בעזרת מטוס עם שיגור אווירי לגובה של 80 קילומטר, שזה הגובה המינימלי שמקבלים כנפי חלל. לגבי ספייסיקס, אחד הדברים המעניינים שקורים, ודיברנו על זה קצת קודם, ספייסיקס צריכה לפתח נכסי חלל בשביל להגיע למאדים, ואחת הדרכים לפתח את הטיל הבא שלה, את ה-BFR ואת הסטארשיפ, שזאת החללית שתשב עליו, זה לממן מכספים פרטיים, והדרך הכי טובה לעשות את זה זה למכור כרטיסים ליעדי תיירות סביב הירח. אז לאחרונה, או כבר לפני כשנה, ספייסיקס יצא בקול קורא שמציע מכירת כרטיסים לירח, והזוכה הראשון היה מיליארדר, יזם בתחום האמנות יפני, שיש לו שם מאוד מסובך, אבל הוא מבקש לקרוא לו אמזי, והוא בעצם זכה בכרטיס טיסה מסביב לירח, מסלול שימשך כ5 ימים, והוא אמר את הדבר המדהים הבא, הוא אמר, המסע ליציאה מחוץ לכדור הארץ, ולסיבוב מחוץ סביב הירח, וחזרה לכדור הארץ, יהיה מסע יוצא דופן, יהיה מעורר השראה, ואני לא רוצה לעשות אותו לבד, אני רוצה להיות עם עוד אנשים בחללית, והוא אמר את הדבר המדהים הבא, אני קורא יזמים מתחום האומנות, ליוצרים מתחום האומנות, בימי סרטים, מפיקי קולנוע, מוזיקאים, רקדנים, פסנתרנים, אחד מכל סוג, כשאתה, והם יבואו איתי בחללית.
כשאתה יוצא אבל מכדור הארץ, לא עדיף לך לקחת מישהו שמבין משהו באלקטרוניקה, אם תיקח איזה וואווה שעושה וידאו ארטי, אם אכלת אותה הוא בגדול אם יש תקלה. זה נורא, קח איזה רקדן, מה זה יעזור לי? הוא ירקוד כשיש תקלה שם, מה... אני מכבד מאוד את האומנות, רוב חבריים כאלה, אבל...
אומנות היא דבר מאוד חשוב, ודאי, אני חושבת...
אבל בחלל צריך אנשים שיש להם מברג ואינטואיציה.
יהיה גם את זה, אבל המטרה שלו בעצם הייתה להגיד את הדבר הבא, המסע מחוץ לכדור הארץ וצפייה בירח, יהיו מעוררי השראה, והם בעצם יביאו לרעיונות חדשים בתחום האומנות, שכל אחד מהאומנים שישבו באותה החללית, יחושו אותם ויעורו בהם השראה להביא סוגים חדשים של אומנות, שאולי יקדמו את השלום ואת האומנות על כדור הארץ. כן, מטרה מאוד ראויה. לפרויקט הזה קוראים דיר מון, אפשר לעקוב אחריו באינטרנט.
אז הפרויקט דיר מון, אומן יפני שזכה בכרטיס,
יזם,
הוא רוצה להרוויח עוד מישהו שעוסק באומנות, שיטוס ביחד איתו.
נכון מאוד.
ולא ירח. זה כולל גם אגב סטנדאפיסטים, או שהם לא נחשבים לאנשי אומנות?
אני חוששת שפחות, אתה רוצה להתמודד.
לא, אבל תמיד אנחנו נעלבים שלא מתייחסים אלינו כאומנים, אלא כמין...
אתם אומנים לגמרי.
כאלה חלטוריסטים שבהם מספר בדיחות.
לא, חס וחלילה.
אוקיי, אבל בסדר, אולי נשלב ריקוד או משהו עם ערך אומנותי.
אפשר.
טוב, מצטרף אלינו כרגע עורך המשדר רז חסון, כשבפיו הרבה פרטים על הירח שאליו ניסינו להגיע בצורה רכה.
זהו. קודם כל, אני חושב שתאגיד השידור הציבורי, בתור גוף עתיר תקציבים, אני חושב שיהיה נכון וראוי להקצות תקציבים לבניית לוויין שלושה שיודעים.
קודם כל, אני יכול לפרק כל חלק מהמשפט שאמרת, אבל הוכיח לך שהוא לא נכון, אבל הרעיון יתקבל. אוקיי.
אז תראה, יש ככה, ליקטתי כל מיני דברים מעניינים מטיסות לירח, ממשימות לירח. קודם כל, האם ידעת שאם או בלי קשר לבראשית, מדינת ישראל והעם היהודי בכלל כבר הספיקו להטביע חותם על הירח?
אני חושב שיש מקום בירח שקרוי על שם רב יהודי, ככל שאני יודע.
מעבר לזה, okay. יש ממש מסר בעברית על אדמת הירח,
די.
בלי קשר לאילן רמון, זכרו לברכה, ובלי קשר...
כן, המסר, איציק היה פה.
בדיוק. זה קרה בשנת 69, לפני שיגור טיסת אפולו 11, שהייתה הטיסה המאוישת האמריקנית הראשונה לירח.
כן.
יצחק רבין, שהיה אז שגריר ישראל בארצות הברית, הוא קיבל הזמנה מסוכנות החלל האמריקנית לצרף מסר כלשהו לטיסת
די.
אפולו 11, שבא לייצג, אתה יודע, את כל האנושות בעצם. ואחרי התייעצות עם נשיא המדינה, אז זלמן שזר, אז הוחלט שהמסר יהיה משפט בין 5 מילים מתוך ספר תהילים, ורב שלום עד בלי ירח. זה פסוק שמדבר על תקווה, על השלום.
אני מאוד אוהב את ספר תהילים, אבל למה לשלוח משהו בשפה שאם חייזרים יתקלו בהם, יהיו צריכים פרשן לענייני תנך? צריך לשלוח משהו פשוט, קליט, ימין, חזק, נקודה, שמאל, חלש, משהו עם יותר פינקלשטיין.
זה אף פעם לא היה, כבר ב... ב-77, במאה הקודמת, שוגרו וויג'ר 1 ו-2, והיה להם את תקליט הזהב המפורסם.
כן, זה סיבך אותנו, ועכשיו חייזרים יהרגו את כולנו, כי יש להם מפות.
זהו,
אל תדאג, החללית הזאת לא תגיע לשום מקום. וויג'ר 2 אמנם נמצאת במרחק של כ-18 מיליארד קילומטר מהשמש, ועדיין משדרת לנו על המיקום שלה, אבל היא לא בדרך לאיזשהו כוכב ספציפי, לכן אפשר לצאת מהחדר האטום, אפשר להוריד את המסכות.
כל הנושא הזה של לשלוח מידע לחייזרים, חייזרים, מתישהו סטיבן הוקינג זל אמר שזו טעות חמורה, כי אולי הם...
מה אתם עושים?
כן, מה אתם שולחים להם? אולי הם יבואו לפה להרוג אותנו.
נכון, אנחנו באמת לא יודעים. קודם כל, שום דבר עוד לא תקף אותנו, אף אחד עוד לא התעניין בנו, לא ברור למה. יש את פרויקט סטי, שזה פרויקט שהמטרה שלו זה לשדר אותות רדיו לכל מקום בחלל בשביל לנסות ולראות אולי מישהו יקלוט בחזרה ויפגוש אותנו. הדבר הזה עדיין לא קרה. ולכן...
אבל הפסיקו לשגר מידע, כל מיני תקליטורים וכו'.
כן, את התקליטורים הפסיקו, כן.
לא שיגרו, אבל במטרה לתקשר עם חייזרים, אלא זה היה, זה חללית שיצאה כדי לחקור את מערכת השמש, והוסיפו את זה על הדרך. זה היה מאוד מאוד רעיון נחמד ויפה.
אגב, על בראשית כן היו כל מיני דברים, לא?
היו תמונות של...
ספר תנך אני יודע.
ספר תנך, תמונות וציורים של ילדים, תמונות וציורים של אנשים שאלו מהפייסבוק, שוב, זה חלק מיצירה של אימפקט. אנשים העלו תמונה שלהם עם החללית בנתב"ג, כדי שנעלה את זה לשם.
די, וואו.
אז עכשיו...
הם הצלמו עם דגם של החללית?
דגם של החללית ממש. ורצו... ורצו לשלוח כל אחד מאיתנו בעצם לירח בדרך הזו.
גם זכיתם לפרגון בנתב"ג, לדעתי הייתה שורה ממש באותו יום של הנחיתה, נכון?
נכון, נכון.
שבלוח הטיסות הופעתם כאילו אתם נוחתים, מעניין. זה היה מרגש אפילו, כן, בבקשה.
אז זהו, אז אגב ב-69 לא הייתה את הטכנולוגיה של דיסקים ותקליטים וצריבה, אז הסתפקו פשוט בלוחית מתכת קטנה, מיניאטורית, שעליה חרטו את המשפט הזה, והוא על הירח כבר 50 שנה.
די, באנגלית או בעברית?
בעברית, בעברית לגמרי בעברית.
אני אסתם חייזרים יודעים עברית כמובן.
זהו, שיגיעו אלינו אחרונים, אחרי שהם יפענחו את כל המסרים באנגלית, וידעו את מי לתקוף קודם, יגיעו אלינו אחרונים, אולי זה יצל אותנו. עכשיו, האמירה ההיסטורית של ניל ארמסטרונג, מפקד המשימה, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות.
כן, באפולו 11,
נכון. מתברר שהאמירה הזאת גם לא הייתה הכי מדויקת לתנאי השטח, כי אם אחד החששות בנוגע לנחיתה של בראשית היה שהחללית לא תשרוד את רגע הנחיתה, זאת אומרת גם אם הכל היה מתנהל על פי התכנון, היה איזשהו שלב שבו היא הייתה צריכה לצנוח ללא מנועים צניחה חופשית של 5 מטר, משהו כזה.
נכון, נכון, זה נשמע הרבה, אבל על הירח הכבידה יותר חלשה, אז זה עדין יותר.
אז זה עדין יותר,
כן, אוקיי. שישית מכדור הארץ. נכון,
ראיתי
כן.
כל מיני סימולציות, מעניין. כחלק מהכשרת המבנה של החללית, לראות אם הרגליים שלה באמת שורדות את האימפקט, ומתברר שקודם כל האמריקנים כמובן לא הייתה, בעיה כזאת, כן, של אם החללית תשרוד את, אתה יודע, את המגע עם קרקע הירח, אבל ניל ארמסטרונג היה מתברר טייס ממש ממש טוב, הוא הנחית את החללית ממש ברכות, מה שלא הפעיל בעצם את בולמי הזעזועים של החללית, ויצר מעין גאפ, מעין רווח מאוד משמעותי בין כבש נקרא לזה ירידה מהחללית לבין הקרקע, אז כשהוא אומר צעד קטן לאדם, זה צעד קטן בסביבות 1.5 מטר. צעד. הוא היה צריך לקפוץ ממש כשהוא רצה לחזור למעלה. אולי היה נכון יותר להגיד צעד גדול לאדם, צעד ענק לאנושות, לשמור על הפרופורציות. אז כשתשים לירח מתרגלים עשרות תרחישים שעשויים לשבש את המשימה, זה חלק מהעניין הזה, נכון? יש בנק אירועים ומתרגלים כל הזמן איך מתגברים עליהם, וגם החברים מספייס-איי-אל הריצו עשרות מצבים כאלה ותרגלו פתרונות, אבל ההיסטוריה מלמדת שלא כל התרחישים השליליים מוכרחים להיות כל כך מורכבים. אתה יודע, הבקר הזה שלא עובד, והמערכת הזאת, ומחשב שעושה איתחול, לפעמים זה הרבה יותר פשוט, כי באפולו 11 למשל, אף אחד מהמהנדסים שתכננו את החללית לא חשב שבכלל צריך ידית מבחוץ. כלומר, כשסגן מפקד המשימה הצטרף לארמסטרונג על אדמת הירח, והיה בעצם לאדם השני שנחת על הירח, כן. הוא היה צריך לוודא שהדלת לא נטרקת, כי אחרת וואו. הם היו נתקעים בחוץ. ואז לא היה את איציק הפורץ שאפשר להתקשר אליו כדי ש...
052, התקשרו עכשיו.
יש לי אפילו משהו הרבה פחות מורכב.
כן.
בתוך החללית יש כפתור שמשגר אותם חזרה למסלול, סביב הירח.
אוקיי.
בעצם כדי לחזור לכדור הארץ. הם היו עם חליפות חלל מאוד מאוד מסורבלות. באחת התנועות שלהם הם שברו את הראש של הכפתור הזה.
ומה קרה?
ומה קרה? הם לא אכלו ללחוץ על הכפתור, הם השתמשו בפקק של עת כדי... ללחוץ חזרה את הכפתור לבפנים. באז אולדרין לקח את הפקק של העת, ואילתר את האילתור הכי מטורף בהיסטוריה.
חלטורה, שוב חפרים בחלל.
גם באפולו.
נעים לשמוע שלא רק אנחנו חפרים בחלל, אלא גם הם, די.
עכשיו, אחת המשימות של בראשית הייתה אמורה להיות נעיצה דגל ישראל על אדמת הירח. דגל ישראל שכנראה פזור שם עכשיו.
לא, זה חלק מהחללית, נכון?
זה חלק מהחללית.
כן,
זה ראינו בתמונות.
אז אפשר לומר שהדגל על הירח, כי אם השברים שם, אז אפשר לומר שדגל ישראל נמצא על הירח. אבל לכאורה זו משימה נורא צנועה, כן? זה כולה לתקוע דגל על אדמת הירח. העניין הוא, כמו שעדי הזכירה קודם, האדמה, הקרקע של הירח, היא לא כזאת רכה, מתברר. וכשהחברים שם ניסו לתקוע את הדגל, זה לא הצליח להם כל כך, וכשזה הצליח, זה היה כל כך שטחי, שהם אמרו, אוקיי, בואו לא ניגע בזה עד שנטוס מפה.
הדגל נפל מיד אחר כך?
האמת, הדגל נפל. הדגל נפל כשהם המריאו נתזים של קרקע, של סלעים, בעצם מעוצמת המבאר, פגעו בדגל, הפילו אותו, ורק במשימות אחרות, לירח לאחר מכן, מישהו בא והרחיק גם את הדגל מהאתר. ועוד משהו אולי קטן, חלק מהפוסטים שאלו ככה בפייסבוק, ברשתות החברתיות, הפוסטים היותר ציניים דיברו על זה שהישראלי המכוער הגיע גם לירח, כן? שגם שם אנחנו מפזרים פסולת ולא אוספים ולא אוספים את השברים.
בטוויטר לא חשוב שמות שגם אמרו, זה כישלון וצריך להגיד לילדים שנכשלנו, מספיק בבל את המוח, אם זה כישלון, הלוואי וכל יום כישלון כזה. זאת אומרת, זו באמת הצלחה. לא, לגמרי, גם האימפקט של הדבר הזה, זה משהו עצום ומשמעותי מאוד, לכל מי שיש לו איזושהי אוריינטציה מדעית, חינוכית וכו'. כן.
אז בואו נגיד שגם לכל אותם שוחרי איכות סביבה שרוצים היו לשמור על העניינים האלה, גם מחוץ לכדור הארץ, אז אני ארגיע אותם שביחס לכל המדינות האחרות שהגיעו לירח, כן? ארצות הברית, רוסיה, ברית המועצות דאז וסין, אנחנו במצב לא רע, כי בוא נגיד, באפולו 11, כשהם היו צריכים להמרים משם, הם לקחו איתם דגימות של סלעים וכולי, אז כל זה משקל עודף, הם היו צריכים להיפטר ממשקל אחר, והם נאלצו להשאיר שם כל מיני דברים, אם זה החליפה של ארמסטרונג, ואם זה המגפיים של אולדרין, ורוסיה וגם סין עד היום, מאז, השאירו משהו כמו 190 טונות של ציוד חלל על הירח, אם זה כלי עבודה ורכבי שטח.
אני אחריע שם.
בדיוק, תגיע לירח, תמצא ג'יפים פזורים.
מה, זה על הפנים. פשוט תפוס
לך ג'יפ
ורצה
לסיבה.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוסקים בנחיתה הלא רכה שהייתה ביום חמישי של בראשית על הירח. עדי ניניו גרינברג, מומחית לחקר החלל ולוויינות, חוקרת במעבדה לחקר שביטים באוניברסיטת תל אביב. ליאב רוטנברג, בקר משימה בפרויקט בראשית מעמותת Space.il. עדי ניניו גרינברג, אולי נתייחס לנושא החינוך, שללא הנושא הזה לא היינו מרוויחים כאן באולפן את ליאב רוטנברג. אולי ללא חינוך הוא היה היום נער פוחז שמשחק במשחקי ארקייד, הוא מציק לאנשים באמצעות מקלות, לא יודע מה אנשים פוחזים עושים.
אוקיי, אז חשוב לומר שבמשרד המדע יש את סוכנות החלל הישראלית, שיש לה פעילות ענפה ומרשימה מאוד בתחום של קידום החלל בחינוך, וביחד עם קרן רמון הקימו את קהילת הורייזונס, שזו המטרה שלה, זה להכשיר מורים ללמד על חלל. זאת קהילת מורי חלל, מחנכי חלל, שמפיצים את הבשורה ומלמדים, מפתחים מערכי שיעור ומלמדים אלפי תלמידים בישראל. אני רוצה לומר שבאופן אישי אני מעבירה תוכנית לימודים, מעבירה הרצאות בכל הארץ וגם באבן יהודה, בבית ספר בחר, הבית ספר שבו הילדים שלי לומדים, וגם בבית ספר הדסים בחטיבת הביניים. יש תוכנית לימודים במסגרת מרחב מצוינות לחקר החלל, אנחנו משתתפים באולימפיאדת החלל, אנחנו חוקרים ואנחנו אפילו מבצעים תצפיות לחלל, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שכשמלמדים ילדים חלל, בעצם הם מלמדים אותם שהשמיים הם הגבול התחתון. אפשר לעשות הכל, אפשר להיות סקרנים, אפשר להתמיד, אפשר לאתגר את עצמנו, אפשר לשאול שאלות, וזה פותח בעצם פתח להרבה מאוד מחקר רחב.
זאת אומרת, לא לנטוש את עולם הידע, את אומרת, ואתה דוגמה חיה לכך, אפשר לומר.
אני מקווה מאוד שכן.
למדת ואתה כאן.
נכון.
אתה לא מתכוון לפנות לעולם הפשע, פתאום לעשות הסבה לפשע. אוקיי, ממש לא.
מגיל מאוד צעיר.
כן, מדהים.
התעסקתי בתחום הזה, וספייס.il נתנה לי את ההזדמנות להיכנס.
אני מודה שאני חובב את תחום החלל וזה, אבל בזכות סדרות של מדע בדיוני וסרטים, אבל זה גם עוד משהו שמניע. כן, לגמרי. טוב, אנחנו רוצים לעבור לפרופסור משה זורמן, שהוא מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עיניו, שכבר נמצא איתנו על הקו, כי אנחנו עוברים על הפינה, אתם שואלים והקתדרה למוסיקה עונה, והנה השאלה של דני פונדק מירושלים. איך השפיע אור הירח המסתורי על מלחינים בדורות השונים? שלום לך, פרופסור משה זורמן.
שלום, בוקר טוב.
אז גם הם הושפעו מהירח.
לא רק הושפעו, אני רוצה לנגן לך את אחד מסדרת הצילים המפורסמת ביותר אולי במוזיקה קלאסית, שנשמעת ככה.
מה, זה מוכר?
סדרת צילים, אקורדים אפלה כזאת, אולי The Dark Side of the Moon, אם תרצה, ומתוכה בוקעת איזה מנגינה, שים לב. עכשיו, מאזינינו המלומדים ידעו להגיד שהדבר הזה, היצירה הזאת נקראת סונטת אור ירח, מונלייט סונטה, של המלחין המפורסם, ידידינו לודוויג ואן בטהובן. עכשיו, יש לי מה שקרוי בשורה לא כל כך טובה, את השם אור ירח בכלל בטהובן לא נתן. השם, הסונטה כשהוא מפרסם אותה נקראת סונטי קוואזי אונה פנטזיה, סונטה שהיא בעצם מעין פנטזיה. אז מי בכל זאת הצמיד לה את השם הזה, ולמה דווקא האקורדים האפלולים האלה, זה הסד האפל של הירח, הם נקראים סונטה הירח. בקיצור, המול, מה שקרוי, צריך למכור את הדבר הזה. מי יקנה את הדבר הזה בווינה, את השם סונטה קוואזי אונה פנטזיה, באופוס 27 של לודוויג ואן בטהובן? יאללה, בוא נצמיד לזה איזה טייטל, ואז זה הפך להיות סונטת אור ירח, ועד היום זה הדבר, ומשפיע על מאות שנים אחר כך על תרבויות גם קלאסיות וגם פופולריות. אני מחזיר אותך אבל לסוד האפל יותר. ניגנתי לך את הדבר הזה והשמעתי לך את המנגינה. לא נגיד מנגינה מפוארת, נכון? טה-לה-לה, טה-לה-לה, בטח את המנגינות יותר יפות.
כן.
אז מה הסוד הזה של הציל הזה? זה הציל סול שחוזר וחוזר 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 וחוזר. כאן אני מגלה לך איזה סוד, מה שקרוי טיפה ורדרד. הצליל סול בלעז נקרא ג'י, ככה קוראים לו בשפת המוזיקה.
כן.
ואז אתה מסתכל על הכותרת למי הקדיש בטהובן את הסונטה הזאת, ואתה רואה שיש איזה שם דר גרפין ג'וליאטה גוויצ'רדי. איזה רוזנת ששמה ג'וליאטה גוויצ'רדי. ג'י ג'י. מסתבר שג'וליאטה גוויצ'רדי הייתה נערה יפה את תואר, הנערה היפה ביותר בווינה, שבטהובן התאהב בה, והוא עשה להקדיש לה איזו יצירה, אבל בסתר כמובן, הוא היה בטוח שאולי היא תהיה אהובתו בת על מוות, כמובן לא יצא, היא הייתה רוזנת, הוא היה סתם מלחין, ולכן הפה פה פה, הוא רמז לדורות הבאים, ג'י ג'י ג'י, זוהי ג'וליאטה גוויצ'רדי, אהובתי המסתורית, שיותר מוכר הוא כותב מכתב שנקרא אל האהובה בת על מוות, שעד היום דורות של מוזיקולוגים מנסים לחקור מי זאת האהובה בת על מוות. אז אני מציע היום בבוקר שזה ג'וליאטה גוויצ'רדי. אבל הסיפור של הסונטה הזאת פותח כמובן פתח, וכפי שאמרתי הוא בכלל בטהובן לא חשב על אור ירח, או אולי הוא כן חשב, זה איכשהו נשאר במסגרת הדבר הזה שנקרא מה על מה מדברת מוזיקה שהיא מנגנת את הצלילים שלה, אבל איכשהו זה נע בין הדורות ומתפתח כל מיני כיוונים. זה האור ירח הגרמני האוסטרי של בטהובן, כפי שאמרתי, נשמע די אפל. עכשיו מה קורה? שלוקח מלחין צרפתי את הרעיון שאני רוצה להביע אור ירח בצלילים. מלחין כמו קלוד דביסי, אחד מגדולי מלחיני צרפת בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הוא כותב יצירה שנקראת קלר דה לון, אור הירח. ואצלו כמובן, הירח הוא כסוף, פלאי ומאוד מאוד רחוק, וזה נשמע גם כן ככה, גם כן יצירה מוכרת. מתחיל למעלה בפסנתר, ואז לאט לאט שים לב איך הוא יורד למטה כמו קרן שמש, כמו קרן ירח שיוצאת, ולאט לאט כשהיא תגיע עד למרגלות הפסנתר, היא תפגוש את האדמה, ואז נשמע פעם ראשונה את ציל הבאס. הגיעה הקרן אל האדמה. בוא נשמע את קלר דה לון של דביסי, ונראה איך צרפתים מנסים לתאר אור ירח בצלילים.
בבקשה. Thank you.
אורי הירח צרפתי.
קסום לגמרי, כן.
קסוב ומאוד מסתורי, ברחוק מאוד מבטהובן האפלולי. ואני רוצה לראות לך איך הבטהובן הזה, בכל זאת יותר מאשר דביסי, הפך להיות חלק גם מתרבות פופולרית, ועד היום אור ירח של בטהובן הוא הסימן. יושב לו ב-1959 בסן רמו, בחורג'יק בשם מרינו מריני, ורוצה לכתוב שיר שיזכה בפסטיבל. הוא אומר, וואו, ירח זה נושא טוב. כותב שיר שהוא קורא לה גוארדה כלונה, גוארדה כמארה, תסתכלי על הירח, תסתכלי על ים, וכמובן הלילה הזה אני אהיה בודד בלעדייך ואני אסתכל על הירח. איך מתחילים שיר גוארדה כלונה? וואו, בואו ננסה את המנגינה הזאת עם הצילים החוזיר, הג'וליאטה גוויצ'רדה שלנו. שים לב איך ב-59 בפסטיבל סן רמו זוכים בפסטיבל בזכות בטהובן, מרינו מריני שר לנו את גוארדה כלונה.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna da lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo.
Oh, stato romanti o margia?
Stato romanti, אבל הגלגול הכי מעניין והכי מוזר היה הגלגול של אהבתם של בטהובן וג'וליאטה קוויצ'רדי מתגלגלת באהבתם של ג'ון לנון ויוקו אונו. תגיד לי, איך זה מסתדר? אז בפסנתרם הלבן של יוקו וג'ון, ובאיזה דירה מפוארת בניו יורק, היא יושבת כמובן יוקו, וזה כל פסנתרן חובב יודע לעשות, והיא מנגנת לו, ומנגנת לו את אור ירח, ומאתגרת אותו. אתה יכול לכתוב משהו יפה כמו הסונטת אור ירח של בטהובן? אומר לה ג'ון ידידינו, בהחלט שכן. אני אקח את אותם אקורדים בדיוק, רק אשים אותם בכלים חשמליים, ואני אכתוב איזה שיר מאוד אניגמטי, Because the world is round, it turns me on. אז כל המדענים אצלך באולפן, בגלל שהעולם הוא עגול, because the wind is high, בקיצור, אפשר לכתוב שיר שכולו איזושהי אניגמה עם מטאפורות על אור הירח, וזה הופך להיות השיר המפורסם, Because, ואז הפתגם בסוף אומר, Love is old, love is new. העולם מתהפך ואנחנו מגיעים לירח, אבל מה שנשאר קבוע, מג'וליאטה גוויצ'רדי ועד ג'ון ויוקו, זה האהבה. Because של הביטלס. שזה בדיוק האקורדים של בטהובן.
כן, שוב פרשת השיר הבסקי מגיעה אלינו מכיוון לא צפוי.
אבל שים לב להנחה הגדולה שלהם. וההרמוניה הזאת שכל כך הייתה יוצאת דופן אצל הביטלס, והסולם המוזר הזה זה הסולם של הסונטה של בטהובן, דו דיאז מינור, זה סולם שאנשי רוק לא משתמשים עוד אף פעם, אבל מה שקרוי הומאז' לבטהובן, לוקחים אפילו את הסולם שלו לצורך השיר הזה. Love is new. Love is all.
אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, אני רוצה להספיק עוד, יש לנו
יפה,
עוד...
יפה, אז אם אתה התחלת את התוכנית בזה שבאנגלית זה מסלסל יותר טוב.
כן.
אז יאללה, בוא נגיד, בוא נגמור עם באנגלית, פרנק סינטרה שר, Fly me to the moon and let me play among the stars. נדמה לי זה מה שאתם עושים כל התוכנית הזאת. עפים לירח ומשחקים בין כוכבים, ויאללה, אולי גם אנחנו נגיע לשם ביום מן הימים. פרנק סינטרה.
אנחנו מודים לך, תודה רבה לי, פרופסור משה זורמן, פרופסור מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עיניו. תודה לך. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. אנחנו סיימנו את תוכנית הספשייל שלנו שמסכמת את כל מה שאפשר לדעת בנקודת הזמן הזו על החללית בראשית וההתרסקות שלה ביום חמישי. תודה רבה לליאב רוטנברג, בקר משימה בפרויקט בראשית מעמותת Space.il שכבר עובד על בראשית 2. הנה הוא מעצב אותה אל מול עינינו הפעם בצורה יותר יפה. תודה רבה לעדי ניניו גרינברג, מומחית לחקר החלל ולוויינות וחוקרת במעבדה לחקר שביטים באוניברסיטת תל אביב. העורך הוא רז חסון, המפיקים אלכסנדר לויקר ואבי שמאי, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה ליגאל שפירא, שיהיה לכם יום נעים.